שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את עורך הדין דוד ברלינר. פרק זה הוא בעצם הקלטה של אחד השיעורים השבועיים שקיימנו, יחד עם עורך דין ברלינר, על דיני משפחה בישראל. ניסינו קצת להבין את כל המנגנון הזה של גירושין בישראל, ולנסות להסביר מדריך קצר לאזרח כיצד להתמודד עם מצבים כאלה ואחרים, וגם מה האידיאולוגיה שעומדת מאחורי דיני גירושין, נישואין, חזקת השיתוף, ואיך הפמיניזם משפיע על דיני המזונות. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
לכאורה, אנחנו בגירושין, המטרה המרכזית של בתי המשפט, היא לא לדאוג לאינדיבידואל שנקרא הבעל או האישה, לשעבר כמובן, אלא לדאוג לילדים. זאת אומרת, בגירושין האינטרס של טובת הילד עומד מעל הכל. וכשמתגרשים, אז מנסים לשמור, או המטרה היא לשמור על רמת החיים שהילדים קיבלו לפני הגירושין. איפה אני טועה?
אתה לא טועה, אתה רק מצמצם את זה קצת. כלומר, זה נכון שהעיקרון טובת הילד הוא העיקרון המנחה היום בדיני המשפחה בישראל, אבל זה נכון רק לגבי הסוגיות שקשורות לילדים. כלומר, סוגיית הגירושין עצמה, על פניו, היא לא נוגעת לילדים באופן ישיר, אלא באופן עקיף בלבד, ושם העיקרון טובת הילד לא בא לידי ביטוי. גם בסוגיות כלכליות זה פחות, כלומר, בחלוקת רכוש זה גם לא בא לידי ביטוי. אתה מדבר בעצם...
בוא תפרק לנו, כי אנשים, אתה אומר להם, סוגיות כלכליות, סוגיות של חלוקת רכוש, מה אתה מדבר בכלל?
ועוד דבר שאתה אומר על לשמור על רמת החיים, זה כמובן רק רמת החיים הכלכלית, ולא רק שיט וכולי, שזה בעצם נוגע רק לדיני מזונות. אבל בגדול שבני זוג מתגרשים, יש ארבע סוגיות מרכזיות שאפשר לדון בהן. דיני משפחה זה משהו מאוד רחב, אבל כשמדברים על גירושים, בגדול אפשר לדבר על כמה סוגיות מרכזיות. אחד זה עצם הגירושים עצמם, כלומר, בני הזוג עכשיו הולכים להיפרד, אז אם בני זוג יהודים אז זה גט, אם לא... אז דרכים אחרות. יש את חלוקת הרכוש בין הצדדים, כלומר כל הרכוש שהצדדים צברו במהלך הנישואים, ולפעמים גם מה שהם צברו לפני הנישואים, צריכים לחלק את הרכוש הזה. חלוקת רכוש כולל גם פנסיות, כולל זכויות עתידיות, כולל מוניטין, זה יכול להיות מאוד רחב. ויש יש עוד סוגיה שהרבה פעמים היא לא עולה, אבל כן נמצאת לפעמים, זה מזונות אישה. אוקיי? אין מזונות בן זוג בארץ, יש רק מזונות אישה.
רגע, אני אתרגם את זה לעברית, זאת אומרת, נגיד אשתו של בזוס, אם הייתה גרה בארץ, אז הייתה מקבלת חצי מהאמזון, אבל היא לא תקבל את זה שהוא יצטרך לדאוג לשמירה לרמת חיים שלה, לאורך שארית חייה. זאת אומרת, once התחתנת עם מישהו, אתה לא עכשיו אחראי לדאוג מה שנקרא לפנסיה תקציבית בשבילו, לכל אורך חייו, זה יש בחול, ואנחנו מכירים את זה מהסרטים בטעות, אבל אין את זה בארץ.
בארץ יש את זה בקטן, יש רק של החיוב של הגבר כלפי האישה, אבל זה רק עד הגירושין. כלומר, ברגע שהם התגרשו זה מפסיק. אבל אם הגירושין לוקחים זמן, לפעמים זה לוקח כמה שנים, או אם למשל הגבר מסורב גט, לפעמים הוא יכול לשלם לאישה הרבה זמן, אבל יש לזה כל מיני תנאים, כלומר, זה כפוף להלכה...
רגע, דוד, אתה עורך דין, אז אנחנו צריכים לתרגם אותך כל הזמן, אי אפשר לדבר יותר מאשר 10 מילים רצו. כמו בבית משפט עם הקלדנית. אני אתרגם, בעצם אומרים לגבר, אם תדחה את הגירושין, זה לא שעכשיו אתה לא חייב במזונות. לא, אתה חייב גם במזונות אישה, זאת אומרת, זה איזושהי סנקציה עונשית.
זה לא סנקציה עונשית, זה לא יהיה מדויק, וגם ברוב המקרים לא יהיה את זה בכל מקרה. כלומר, כדי שהגבר יצטרך לשלם לאישה מזונות אישה, קודם כל שוב, זה רק הדגת. דבר שני, צריכים להתקיים עוד כמה תנאים. זה בחפוף למשל, זה בגלל שהמזונות אישה הם לפי ההלכה היהודית, אז לפי ההלכה היהודית, מעשה ידיה של האישה הולכים לבעל, כלומר, העבודה של האישה הולכת לבעל, כלומר, האישה יכולה לבוא ולהגיד, אני רוצה מזונות אישה, יגידו לה, אין בעיה, אבל מה שאת עובדת, את המשכורת שלך תעבירי לבעל. כלומר, זה אומר שהאישה תבקש באמת מזונות אישה רק אם היא לא עובדת, או אם המשכורת שלה מאוד מאוד נמוכה, והם חיים ברמת חיים גבוהה, אז היא יכולה לקבל. דבר שני, זה רק אם יש לה סיבה טובה, כלומר, אם הגבר מבקש להתגרש ואין לו סיבה טובה, אז הוא יהיה חייב לשלם מזונות אישה, ואם האישה מבקשת להתגרש, ויש לה סיבה טובה, אז היא תהיה זכאית, אבל אם האישה מבקשת להתגרש סתם, אוקיי? אז בכל מקרה היא לא תהיה זכאית למזונות אישה, בגלל זה מזונות האישה, אני אומר, מה שקורה בפרקטיקה, ברוב התיקים, 80% מהתיקים, אפילו למעלה מזה, לא מבקשים בכלל מזונות אישה, או אם מבקשים, יודעים שזה סתם, וזה סתם לצורך מסע ומתן, אז אני אומר, מזונות אישה זה לא סוגיה מאוד חשובה, היא גם לא כל כך קריטית, כי היא בעצם רק עד הגט. והיום נשים סרבניות גט, הרבה פעמים בטלים מהם גם מזונות אישה, אם הם קיבלו, אז אני אומר, מזונות אישה אפשר לשים בצד, זה לא סוגיה מאוד חשובה בדיני משפחה, אבל שאלת וביקשת שאני אפרט, אז גם יש אותה.
לא, אז רגע, אני רוצה להגיד משהו קטן לגבי הזה. בעצם אנחנו מכירים כמה מודלים של גירושין, יש גירושין ללא אשם, שזה בעצם אומר, זה אפילו לא כמו חוזה לשכר דירה. זאת אומרת, כל אחד יכול לפרק את החבילה מתי שבא לו, ולא שואלים אותו מה הסיבה. וזה המודל החדש. אבל המודל הישן דיבר על זה שצריך סיבה טובה על מנת להתגרש. בגידה, איזושהי סיבה של איפוריות או משהו בסגנון הזה, זה היה פעם. זאת אומרת, בשביל להתגרש, היית צריך להמציא איזו סיבה. אפילו שני בני הזוג אמרו רע לנו וכו וכו. הם המציאו ביחד סיבה משונה כזאת או אחרת, שעולה בקריטריונים. זה היה הדין עד שנות ה-60, ולפעמים בחלק מהמדינות עד שנות ה-80, בארצות הברית, אבל אתה אומר, זה גם בארץ עד היום, הדבר הזה, לפחות לגבי הדין הזה. זאת אומרת, זה מעניין מי התחיל תהליך.
בארץ זה קצת יותר מורכב. בארץ זו ירושה שקיבלנו מהבריטים, כל דיני המעמד האישי, כל מה שנוגע בכלל זאת, כל מה שנוגע לנישואים וגירושים, זה לפי הדין האישי, כלומר, לפי הדת שלך. זה ירושה שקיבלנו מהבריטים, הבריטים שכל המקומות שבעצם הם שלטו בהם, ארץ ישראל, הודו, מקומות שונים באפריקה, כלומר, כל המקומות הם אמרו, דיני הגירושים והנישואים, כל מה שנוגע למעמד האישי של הבן אדם, זה דבר מסובך, זה דבר שנוגע בעצבים הרגישים של התושבים, של הילידים. בואו לא ניכנס לדברים האלה, זה אנחנו משאירים לפי, כל אחד לפי הדין שלו. אז בארץ יש לנו בעצם 11, אם אני לא טועה, אולי 12 עדות מוכרות, זה יהדות, האסלאם, בית הדין השרי, ועוד 11 עדות נוצריות, שבעצם כל מי ששייך לאחת מהעדות האלה, מתגרש לפי הדין האישי שלו, כלומר לפי הדין הדתי שלו.
זה הדרוזים?
הדרוזים הם בעצם הולכים לפי הדין המוסלמי, ככל שאני יודע. כלומר, סליחה. לא, אני חוזר בי, אני לא יודע. אוקיי? לפי מה שזכור לי, הם מוסלמים בהקשר הזה, אבל יכול להיות שאני טועה.
אז דיברנו על חלוקת...
מי שלא שייך לאף אחד מהם, אז בית המשפט יכול בעצם לגרש אותו, אז, אבל זה כלומר, שיבואו לפה עובדים זרים תאילנדים, או משהו אחר שהם לא נוצרים, אז לגביהם בעצם יכול לחוק האזרחי, כל השאר חל לגביהם הדין האישי. עכשיו, ברגע שזה הדין האישי, אז בעצם הולכים לפי ההלכה היהודית, ולפי ההלכה היהודית, לכאורה צריכים עילה כדי להתגרש. אי אפשר סתם לבוא להתגרש, אבל בפועל, בפרקטיקה, בעשורים האחרונים זה מאוד השתנה, בפועל היום אפשר להתגרש גם בלי. כלומר, אומנם לפי ההלכה הפורמלית צריכים עילת גירושין, שבן אדם בא להתגרש, הוא צריך סיבה, אבל בפועל היום רוב הזוגות באים ביחד לבית הדין, אז בית הדין לא שואל שאלות, לא שואל למה נותן להתגרש. כשאחד הצדדים בא, אז היום גם מכירים בעילות שהן מאוד קלות. כלומר, למשל, חיים כבר שנה וחצי בנפרד או שנה בנפרד, ואין סיכוי להחזיר את הגירושין, את הנישואים, זה עילה מספיק חזקה, אפילו כדי לקפות גט. אז ברגע שאחד הצדדים לא רוצה, היום בפועל, בפרקטיקה, בדיון הראשון כבר בית הדין מאוד לוחץ על הצד השני להסכים, ואם לא, אז יחכו כמה חודשים, ואז יגידו, טוב, אתם כבר שנה פרודים, יש עילה מספיק חזקה, וזהו, וגם יש היום, יש גם משהו שנקרא עילת מייס עליי, שזו עילה שלא הייתה, פעם נעשה בה שימוש מאוד מאוד מצומצם, היום מאוד רחב, וזה בעצם מהווה עילת סל. מה זה מייס עליי? זה מונח ברמית שאומר בעצם מאוס עליי. הבן זוג שלי מאוס עליי, ואני כבר לא רוצה להיות איתו, אוקיי? או לא רוצה להיות איתו. וזו עילה שנתנו לה היום, נותנים לה מקום מאוד מאוד רחב, ובעצם עילת סל כזאת שבן אדם בא ואומר, אני כבר לא יכול להיות, אני כבר לא יכול להיות, בעצם זה אמור להיות מחובר ליחסי אישות, בעצם לא יכול להיות איתו כבר במשטר, וזה מספיק.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי. 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
דוד, אז בוא נתקדם לכיוון של באמת חלוקת הרכוש לטובת הילדים.
אז חלוקת הרכוש לטובת הילדים אין שום קשר, אז יש עוד שתי סוגיות, שאמרנו שבעצם זה הסדרי השירות, שכלומר חלוקת הזמנים שהילד שוהה עם כל אחד מהצדדים, עם כל אחד מההורים, ומזונות הילדים. שבעצם בשני המרכיבים האלה בעצם שם נכנס מאוד מאוד חזק העניין של טובת הילד, מה שדיברת עליו בהתחלה. שוב, אני לא יודע אם זה כל כך רע, כלומר זה ברור שזה אמור להיות מוטיב מרכזי שדנים מסוגיות כאלה, אני לא, אבל זה נכון שהם מתעלמים לגמרי מהצרכים של ההורים, וזה מביא לתאונות משפטיות וחברתיות קשות.
תדגים.
הגישה של בתי המשפט הייתה, עכשיו, שוב, זה השתנה קצת בשנים האחרונות, אבל באופן עקרוני, מה שאני אומר מהפתח שלך, אני לא יודע למה אתה פתחת דווקא בזה, אבל בגדול, שאמרת, העיקרון טובת הילד מנחה, ואנחנו רוצים לשמור על רמת החיים שהייתה לילדים, הכוונה כמובן רמת החיים הכלכלית של הילדים. עכשיו, שאתה, ואז התפיסה הייתה כזאת. זאת אומרת, אני רוצה לשמור על רמת החיים של הילדים. הילדים בעיקרון אמורים להיות עם האמא, גם אם אבא מטפל בהם יותר, אבל זה הקונספציה, זו התפיסה, הילדים אמורים להיות עם האמא, אז כדי שרמת החיים של הילדים לא תרד, גם רמת החיים של האמא לא יכולה לרדת. ולכן בוא נשמור על רמת החיים של האמא, כדי שרמת החיים של הילדים לא תרד. עכשיו, הבעיה שזה לא נתמע, כלומר, חוץ מהעשירון העליון ששומר לעצמו רזרבות, ואז אתה אולי יכול לעשות את הדבר הזה, במשפחה ממוצעת בישראל, או שמונה עשירונים התחתונים, מוציאים את רוב או את כל אפשר להגיד, את כל המשכורת שלהם על השוטף, אם שומרים משהו בצד, זה כמה מאות שקלים. בטח לא משהו שיכול לחסות. עכשיו, ברגע שאתה מפרק בית, מספיק שעכשיו במקום בית אחד, צריכים עכשיו שני בתים. זה כבר מעלה בעוד 65-40% את כל ההוצאה של משק הבית. וכמובן עוד חשמל. הרבה פעמים צריכים עכשיו, אם היה רכב אחד, צריכים שני רכבים. ברור שעכשיו ההוצאות של שני משקי הבית ביחד, עולות לפחות ב-50%, 60%, אוקיי? כלומר, כל משפחה ומשפחה, זה יכול להיות קצת שונה, אבל זה ברור שיש גידול בהוצאות. עכשיו, אם מנסים לשמור על רמת החיים של יד מסוים, אופה, תמיר עבר, אז אם מנסים לשמור על רמת, על הרמה הכלכלית של הילדים, וביחד עם זה של האמא, זה אומר שכל הנטל הכלכלי, כל בעצם הבזבוז שהלכנו פה, או חוסר היעילות שנוצר לנו מזה, שפירקנו את המשק בית הזה עכשיו, בשני משקי בית, הכל נופל על הגבר. עכשיו, אם מדובר במשפחות עשירות, אפשר, כלומר, אם נגיד בני הזוג הרוויחו ביחד 40,000 שקל, והוציאו בפועל כל חודש 20,000 שקל, ועכשיו, אחרי הגירושין, בעצם, אם לוקח את שני משקי הבית, אז צריכים 30,000 שקל, אז אין בעיה. זאת אומרת, אז יהיה לכם פחות לחיסכון, אז נשמור על השוטף, שם אפשר יותר לקבל את זה. אבל אם ניקח משפחה ממוצעת, לא יודע, שמרוויחה נגיד 15,000 שקל בחודש, משפחה ששני בני הזוג מרוויחים 15 ביחד, ברוב רובם של המקרים, בטח שיש ילדים, מוציאים את הכל. אם שומרים, אולי הם מצליחים לעשות חיסכון של 500 שקל, בדרך כלל גם זה לא רוב משקי הבית בישראל, הם בכלל באוברדרפט. זה אומר שהם מוציאים את כל מה שיש להם, ולפעמים גם יותר. ואז אתה אומר, טוב, מה-15,000 שקל האלה, עכשיו בעצם ההוצאה, אם אנחנו רוצים לשמור על אותה רמת חיים, אנחנו בעצם צריכים עכשיו, נגיד 25, אבל אין 25. ואז באו בתי המשפט ואמרו, אנחנו לא רוצים שהילדים ייפגעו, בואו ניתן מזונות ילדים כאלה שישמרו על רמת החיים של הילדים, ובגלל שהם אצל אמא, אז בואו נשמור על האמא שתהיה במצב כאילו היא 15. עכשיו זה לא לגמרי ככה, אוקיי? אבל בגדול זה הרבה פעמים מה שקרה, ולפעמים גם אפשר לראות פסי הדין באמת שנתנו, שפסקו מזונות שיותר גבוהים מהמשכורת של האבא. כלומר, אם האבא מנגיד מרוויח 8,000, יכלו לפסוק 7,500 שקל מזונות, ועוד הוצאות חינוך ועוד הוצאות רפואה. וזאת כדי בעצם לשמוע. עכשיו, בתי המשפט לא אומרים את זה על השולחן, אבל לפעמים, בפסקי דין מוקדמים בגדול זה נשמע, וזה היה הקונספציה שהנחתה בעצם על טובת הילד מה שדיברת, תמיר.
והמחקר של מרים אורה, לגבי החוסר יכולת הזאת של לעשות את הדברים האלה.
אז קודם כל, היה עדיף אולי להביא את מרים היום ולא אותי. לדבר על המחקר שלה הרבה יותר טוב. בגדול, המחקר שלה, עכשיו אני מאוד מפשט אותו, ואם אני אציג אותו ככה, היא תגיד שאני מציג אותו לא נכון, אבל כשאני עבדתי, אני יצאתי ללמד דיני משפחה לפני 6-7 שנים, ואמרתי לה, המצב בבתי המשפט, מה שקורה היום, זה שפוסקים מזונות שלא על סמך שום תחשיב כלכלי, ואני אסביר. בגדול, בתי המשפט מזונות ילדים בארץ נקבעים כביכול לפי הדין האישי, כלומר לפי ההלכה היהודית. Okay, גם בית המשפט החילוני, בית המשפט לענייני משפחה, מתי שהוא פוסק מזונות, הוא אומר בעצם אני מיישם את ההלכה היהודית. כלומר, כל תחום ותחום, אני הולך רגע אחורה, כל תחום ותחום בדיני משפחה, שהצגתי לכם מקודם, יש תחומים שהם הולכים לפי ההלכה האזרחית, כלומר לפי החוק, ויש תחומים שהמחוקק אמר, תלכו לפי ההלכה היהודית. אוקיי, למשל גירושין ונישואים, הולכים רק לפי ההלכה היהודית. לעומת זאת, משמול...
אבל חלוקת רכוש, חלוקת רכוש, זה לא לפי ההלכה היהודית, לפי ההלכה היהודית, חלוקת
רכוש היה בעשורים הראשונים, חלוקת רכוש היה בבתי הדין לפי ההלכה היהודית ובבית המשפט לפי החוק, אחרי זה בג"ץ התערב בשנות ה-90, והכריח גם את בתי הדין לפסוק לפי, בעצם, לפי החוק, אז היום גם בתי הדין וגם בתי המשפט, שמחלקים רכוש, הם עושים את זה לפי החוק האזרחי. כנ"ל במשמורת.
רגע, זה לא מעורר סוגיות של גפל, אני כאילו הולך קצת אסוציאטיבי. אני הולך איתך קצת אסוציאטיבי, אבל זה לא מעורר סוגיות של גפל, שבית משפט דתי יפסוק על פי דין חילוני, זאת אומרת, זה יותר כאילו סוגיה של אין לו סמכות לפסוק את הדברים, ואז אם הוא פוסק דברים כאלה.
היה בזה פולמוס גדול מאוד בין שני דיינים בבית הדין הרבני הגדול, בין הרב שרמן לבין הרב דריחובסקי, אתה יכול לקרוא בתחומים י' ז' וי' ח', אני חושב, הם פרסמו שם את המאמרים. בפועל, נגיד ככה, בפועל יש דיינים שמתנגדים, בפועל כולם מיישרים קו. לפחות ברמת הטיעונים, כי שוב בג"ץ היום קנה לעצמו סמכות בעצם לבקר את בתי הדין הרבניים, והוא יכול לסמול בעצם החלטות שלהם למעשה, אבל בפועל מאשרים קו, אתה יודע, שוב, יש לפעמים מאבקים, אבל זה ברור שמי החזק פה ומי מיישר קו עם מי. בכל מקרה, מוסכם על כולם שמזונות, זה הולך לפי ההלכה היהודית, גם כשבית המשפט האזרחי פוסק מזונות, הוא עושה את זה לפי ההלכה היהודית. כן, אז בגדול ההלכה היהודית קובעת, קודם כל יש לנו צרכי מינימום של הילדים. על גבי צרכי המינימום אפשר להוסיף. ואז באו בתי המשפט
ברור. אבל, רגע, אבל... אבל לפני זה, צורכי המינימום של ילדים, על פי ההלכה היהודית, זה צורכי מינימום לפי כל תקופה ותקופה, או צורכי מינימום על פי בכלל, סתם לא להיות רעבים ולקבל חינוך.
אם אתה תפתח את השולחן ערוך, אז מדברים על שתי ארוחות ביום, וזה רק עד גיל 6, ואפשר לדרוש מהילד לעבוד, ואתה צריך גם לתת לו מיטה,
וחלק
של 4 עמות על 4 עמות. ברור שלא מיישמים את זה ככה, וברור ש... אז, עכשיו, לא ברור אם אתה הולך לפי עשירון תחתון, או... רבעון תחתון, שלושה סירונים תחתונים, אבל זה ברור שמה שרשום בשולחן ערוך, אתה לא יכול, לא זה מדובר, אוקיי? בפועל, אבל זה בדיוק הייתה הטענה שלי, רגע תמיד. בפועל בתי המשפט, מה שאמרו זה עוד משמגר, אמרו מינימום, זה אני מדבר עכשיו על מה שכבר היה לפני 20 ויותר שנים, הוא מינימום 1,300 שקל, זה המזונות של הילד, לפעמים 1,200 שקל, זה הצרכים של כל ילד וילד, בנוסף לזה מדור, כלומר, צריכים גם להוסיף על גבי זה מדור, על ילד אחד זה בערך 30% מהשכר דירה, אם זה שני ילדים 40%, אם שלושה ילדים 50%, אז על גבי ה-300 מוסיפים עוד מדור, על גבי זה מוסיפים מחצית מהוצאות החינוך והוצאות הרפואה. אז זה כביכול המינימום של 1,300 וזה מה שהיה, כמובן שאם יש יותר ילדים, אז מהילד השני ואילך זה קצת מצטמצם, אוקיי? אבל בעצם מה-1,300 האלה, ששמגר אמר לנו זה המינימום, שהצרכים, וזה בדי, מה שבתי המשפט אמרו, לכאורה לא מתבסס על שום תחשיב כלכלי. כלומר, נגיד אם זוג מרוויח, שני בני הזוג מורים, ויש להם 5 ילדים, יש הרבה משפחות דתיות כאלה, אוקיי? אז נגיד הם מכניסים 13,000 שקל בחודש, אם אנחנו לוקחים 5 ילדים, אנחנו אומרים, המינימום לכל ילד זה 1,300, גם אם נצמצם, נגיד אז המינימום ל5 ילדים זה יהיה 7,000 שקל, או 6,000 שקל, על גבי זה בואו נוסיף עוד 50% שכר דירה, עוד 2,500 שקל, ועל גבי זה הוצאות חינוך ורפואה, אתה כבר מגיע יותר מהמשכורת. עכשיו, אז זה ברור שזה לא מבוסס על שום תחשיב כלכלי ריאלי, בטח אם אנחנו אומרים שזה...
כלומר, שנייה רגע, יותר מהמשכורת, זה מגיע מהאבא, כל זה מגיע צ'ק בעבר, או היום זה עברה בנדלית, כאילו, האבא מתחיל את החודש עם חוב, עוד לפני שבכלל דאג לעצמו למנת פלאפל אחת.
זה לא... כן, ככה זה היה עד 2017, ב-2017 בית המשפט העליון שינה את ההלכה, את הפסיקה, ובעצם היום זה ככה לילדים עד גיל 6, מעל גיל 6 גם האמא בעצם צריכה לשאת בתשלומים, אבל ילד היום, נגיד בן 3, גם אם האמא מרוויחה 50,000 שקל ואבא מרוויח 5,000, הוא צריך לשאת בכל עול הגידול הילדים, גם אם הוא מגדל אותם. כלומר, גם אם תהיה משמעות משותפת ובפועל הילדים יהיו אצלו חצי מהזמן, הוא יצטרך לשאת בכל עלות הגידול שלהם, אוקיי?
ומה זה הגיל שש? מה זה הגיל שש?
מה?
מה זה הגיל שש הזה שאתה נוקב בשמו?
זה לפי ההלכה היהודית, זה התקנה המקורית, תקנת אושה על גבי זה עשר, זה, יש מחלוקת מאיפה זה הגיע, אבל זה כבר דין הדגמרא, על גבי זה היו אחר כך תקנות שהרחיבו את זה עד גיל 12, ואחר כך תקנת הרבנות הראשית, חבל, אני לא יודע אם כדאי להיכנס את זה.
שנייה, לא, אבל אני אומר, גם יש משמורת משותפת, לא, בסדר, אני אומר, גם יש משמורת משותפת, האבא חייב עד גיל 6 לתת צ'ק, לא משנה מה.
נכון.
וואו.
נכון.
זה באמת פעם ראשונה שאני שומע את הדבר הזה. זה אם כבר עשו רפורמה ב-2017, למה לא עשו אותה עד הסוף?
עד לפני 4 שנים זה היה ככה עד גיל 15.
כן, כן. אני יודע מה היה מצב פעם, שהיה מצב באמת אבסורדי בטירוף.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אז בפועל, אז אני פניתי אשתי שהיא למדה ראיית חשבון, ואת הדוקטורט היא התחילה לעשות בכלכלה, ואמרתי לה, בואי, צריכים לעשות תחשיב, כמה באמת ילדים עולים. כלומר, בסופו של דבר, נגיד את זה ככה, מאחורי, גם אם מתחבאים מאחורי ההלכה היהודית, ואומרים צרכים הכרחיים, בפועל אנחנו חייבים לדעת מה עלות גידול של הילדים, וזה כנראה דבר מאוד מסובך לדעת. אז בגדול זה היה הטריגר לעבודה שלה, לראות מה עלות של גידול ילדים, זה באמת קשה, כי קשה לדעת למשל לשייך שיש לך בית, שיש חשמל, כמה אתה משייך את זה, כמה אתה משייך מתוך זה לילדים, בטח שיש שני משקי בית, עכשיו שני בתים, רחבים, כמה מעלויות אתה באמת יכול להמיס על הילדים ולהגיד, זה העלות שעולה לי ילד. אבל זה בגדול העבודה שלה, במקביל אליה, יצאו עכשיו בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, כמה מחקרים אחרים שעסקו בדבר הזה בזוויות שונות.
ומה באמת הממצאים שעלו מעבר לזה שה-1,300 שקל האלה לא מבוססים על שום דבר?
זה אתה כבר באמת יצטרך לשאול אותה. בגדול היא נתנה שם התחשיב, היא עשתה התחשיב לפי הסירונים. עכשיו, בפועל, זה ברור שהמזונות שפוסקים עד היום הם מאוד גבוהים, הם גבוהים מעבר לעלויות גידול הילדים, הם לא ריאליות, לפחות לא, כלומר, יכול להיות שהם ריאליות לסירון העליון, אבל ברור שלרוב אוכלוסייה זה לא ריאלי, אבל גם צריכים, יש פה כמה קשיים, באמת לפעמים אתה אומר טוב, להתגרס לפריבילגיה לפעמים של עשירים, כי גם אם אתה אומר, אני מבין שאני לא יכול לשמור על רמת החיים של הילדים, אז זה ברור שאם נגיד, אנחנו מדברים על העשירונים התחתונים, ונגיד ששני בני הזוג מרוויחים ביחד 12,000 שקלים, הגבר 7,000, האישה 5,000, ויש להם 4 ילדים, והם מוצאים את כל ה-12,000 שקלים האלה כל חודש, ברור שאם עכשיו אתה מפרק את החבילה, ועכשיו אתה צריך שני משקי בית, אין מספיק כסף, כלומר, אנחנו ציינו את זה עד עכשיו כאילו האישה היא המקרבן וכאילו הבריון פה, בתי המשפט נותנים את העושר לאישה, זה לא נכון, כלומר כולם מרגישים מצוקה כלכלית מתי שמתגרשים, כלומר גם אם האישה מרוויחה 5,000 ועכשיו והגבר 7,000 ועכשיו הגבר יצטרך להעביר לה כל חודש 4,000-5,000 שקל, היא עדיין יורדת מ-12,000 שקלים שהייתה רגילה אליהם ל-9,000, זה משבר, זה קשה. ביחד עם כל, את המצוקה הכלכלית היא תרגיש מאוד מאוד חזק, כלומר המצוקה שלה היא אמיתית, כן, אני בהתחלה היה יכול להצטייר איזה ציור ציני כזה, זה לא ציור ציני, באמת היא מרגישה מצוקה, באמת היא אומרת זה לא מספיק לי, כלומר זה חלק מהמחקר שלה שהיא בדקה גם סוציולוגית שעושים מעבירים סקרים, גם גברים וגם נשים מרגישים שהם נדפקו במזונות ילדים, אוקיי? כלומר, האישה, גם שהיא מקבלת, היא מרגישה שזה לא מספיק. וגם הגבר כמובן מרגיש שלוקחים לו יותר מדי. כולם מרגישים מצוקה כלכלית, ובטח בעשירונים מהתחתונים. כלומר, יש איזה עשירון מסוים שאתה אומר, טוב, אני יכול להסתדר, אני יכול להתחיל להסתדר ונהל את החיים אחרת, נראה קצת ברמת חיים, מדירת 5 חדרים נרד ל-4, 3.5 ונתחיל להסתדר את החיים מחדש, בסדר, אפשר להסתדר. יש משפחות שבאמת אי אפשר להסתדר, וזה לפעמים, מה שקורה במציאות בפועל זה שהרבה פעמים הגבר למשל חוזר לגור אצל ההורים שלו, הוא לא יכול באמת לחיות, לקחת בית בעצמו. אז אני אומר, המציאות היא באמת מסובכת, וגם, ואז אתה באמת עולה השאלה, כמה אתה לוקח? כמה תשלומי הורים צריכים לעבור בין אחד לשני? סוגיה שבאמת, אני אומר, יש עשירונים שאין לגביהם תשובה טובה. עכשיו, עוד משהו, תמיר, עוד משהו, אני קצת... רגע, אני רוצה קצת לדייק משהו שאמרת מקודם, כלומר, אני הצגתי את זה בצורה קצת, יש לי תיאוריה שהיא קצת לא מבוססת, היא לא מבוססת מחקרית, אבל זו התיאוריה שלי, למה הגענו למצב הזה של, של, של דיני המזונות? אין לי לזה פתרון טוב היום, אבל זה גם משהו שצריך לעמוד ברקע. בניגוד לעולם, עכשיו שוב, זה תיאוריה שלי, אולי יום אחד אני אכתוב עליה, אבל לא ראיתי עליה כתיבה כל כך. בעולם כן מקובל, בעולם המערבי, שיש מזונות בן זוג, אוקיי? שמזונות בן זוג, במה שמקובל בעולם, הרבה פעמים בית המשפט קובע לתקופה מסוימת, שאחד מבני הזוג ישלם לשני. כלומר, נגיד הגבר הרוויח 20,000 שקל בחודש, באישה הרוויחה 5,000, כי היא לא פיתחה את הקריירה שלה, כי היא שמרה בבית וכולי וכולי, אז בית המשפט יבוא ויגיד, אין בה, כל חודש, מעבר למזונות ילדים, כל חודש גם הגבר יעביר לאישה עוד 3,000 שקל, למשך נגיד 5 שנים, עד שתעשה תואר ראשון, תואר שני, למשך 10 שנים, תלוי, אוקיי? כלומר, יש לנו את הכלי הזה שרץ וגשר בין שני בני הזוג. בארץ אין את הכלי הזה. עכשיו, דעתי היא שבתי המשפט ראו את המציאות הזאת, ואמרו בעצם, החלוקת רכוש בגדול זה חצי-חצי. אבל מה נעשה עם הזוגות האלה, שגם, יש זוגות, נגיד שהגבר הוא רופא, והאישה היא, לא יודע, אחות בבית חולים, והם נפגשו בגיל 35, ובסדר, אז הוא מרוויח הרבה יותר ממנה. אבל יש זוגות שנגיד, גם הגבר מאוד מושר, והיה יכול להיות קרייריסט, וגם האישה, רק שהאישה ויקרה על הקריירה שלה בתור רופאה, כדי לטפל בילדים בבית. עכשיו מתגרשים בגיל 40, כי הוא מצא מאהבת חדשה. יש לו, הוא רצה, שם עיניו על המזכירה. זאת אומרת, והאישה, אם היא הייתה מתחילה בגיל 25 כמוהו, היא הייתה יכולה להיות, להכניס היום 25. היא מרוויחה היום 5,000 כי היא נשארה לגדל את הילדים בבית. עכשיו, זה שתביא לה עכשיו עוד 4,000 שקל מזונות, זה לא יעמיד אותה על הרגליים, זה לא מספיק. ובתי המשפט, לפי דעתי, חיפשו מקום איך אנחנו כביכול מפצים את האישה על הדבר הזה. ואז אין להם מזונות בן זוג, אז הם הכניסו את זה דרך מזונות ילדים, וקבעו מזונות ילדים גבוהים, בעצם ברק, הנשיא ברק, היה לו איזו אמרה שמבחינתו דיני המשפחה, דיני הגירושין זה מכשיר לחלוקת העושר מחדש בחברה. אוקיי, זה מבחינתו היה, הוא ממש שם את זה על השולחן, הוא אומר, מבחינתי זה מכשיר לחלוקת העושר מחדש, אני אעביר כסף מהגבר לאישה, אז, אבל אפשר להבין את הרקע לזה. עכשיו, זה מתאים באמת, אפשר להבין את זה במקרים מסוימים, הבעיה שקובעים את זה כסטנדרט, ובגלל זה קובעים מזונות גבוהים, אחר כך שאתה מכיל את זה על המקרים האחרים, שלא היה ראוי להכיל בהם, אתה יוצר פה אי צדק מאוד גדול. כלומר, נגיד אם בני זוג עכשיו מתגרשים בני 25, שני בני זוג בני 25 היו נשואים שנה ונולד להם ילד ועכשיו מתגרשים, או האישה מרוויחה 12,000 שקלים, הגבר מרוויח 7,000. עכשיו שהגבר יצטרך לשלם לאישה מזונות מאוד גבוהים, שאמורים לשקלל בעצם כביכול גם פערים חברתיים כאלה ואחרים שיש לגברים כלפי אנשים, זה פשוט לא הוגן בנסיבות העניין. פעם באמת כל הנטל היה נופל על הגבר, עד גיל 15 לפחות. היום כן, בעקבות פסיקה של בית המשפט העליון, יש מגיל 6, בעצם פעם בכלל לא התחשבו במה שאישה מכניסה. אני פעם דיברתי עם דיין בבית הדין, התווכחתי איתו קצת, ואמרתי לו, כן, מה קורה אם האישה, היא עכשיו מנהלת סניף בנק, היא מרוויחה 50,000 שקל בחודש, הגבר מרוויח 8,000 שקל בחודש, יש להם 4 ילדים, ומשמורת משותפת, והסדרי שירות, 50%, 50%, 7 ימים בשבועיים אצל הבעל, ו7 ימים בשבועיים אצל האישה, מה יהיו המזונות? אז הוא אמר, אני אקח לגבר את כל המשכורת, בלי מצפון, כל 8,000. עכשיו, אז זה משקף תפיסה, אפשר קצת להגיד, עכשיו אמרתי לו, מה, אבל האישה מרוויחה 50,000 שקל בחודש, ובפועל הוא צריך, בפועל הוא מגדל אותם 50% מהזמן, לכאורה במקרה כזה, או שהיא אמורה לשלם לו מזונות ילדים, או שאף אחד לא משלם לאף אחד, אבל בטח לא הוא צריך לשלם לה. הוא אמר לי, מבחינתי האישה צריכה להיות בבית, זה שהיא מרוויחה 50,000 שקל בחודש, לא מעניין אותי, כי מבחינתי צריכה להיות בבית ולא להרוויח, אז אני לא מחשב בכלל במשכורת שלה. עכשיו, זה בעצם הייתה הגישה גם שבית המשפט, זה היה הדין בפועל על כולם. עכשיו, בית המשפט שינה את זה ואמר, טוב, זה ככה תהיה מציאות עד גיל 6, אבל מגיל 6 אני כבר כן מתחיל להתחשב בהכנסות של האישה. כן מתחיל להתחשב במזונות של האישה, עדיין רואים אפליה, עדיין יש, אני ראיתי בינתיים רק פסק דין אחד, אולי שניים, שהאישה משלמת מזונות לגבר, למרות שביותר משליש ממשקי הבית בישראל, האישה מרוויחה יותר מהגבר, אבל בכל זאת היום, מגיל 6 עד גיל 18 או עד גיל 20, כבר כן מתחשבים במה שהאישה מכניסה, וזה, יש כמה נוסחות, בתי משפט שונים עושים נוסחות שונים, שזה מתחשב גם במשכורות של כל אחד מהצדדים, וגם בהסדרי שהות, כלומר כמה זמן כל ילד נמצא עם כל אחד, אז מצד אחד זה טוב שמתחשבים, מצד שני זה הביא גם קצת לעלייה של המזונות, כלומר היום בתי המשפט באים ואומרים, אנחנו מערכים שעלות של ילד זה בין 1,600 ל-2,250 שקל בחודש, כלומר יש היום בתי משפט שבואו יגידו כן, עלות היא 2,000 או 2,100 או 2,200 שקלים בחודש, יש כאלה יגידו עם מדור, יש כאלה בלי מדור, פלוס בנוסף לזה גם מחציות, שאני אומר מחציות הכוונה להוצאות חינוך והוצאות רפואה שלא כלולות בסל הבריאות, כלומר חוץ מהקופות חולים, כלומר אם צריכים אורתודנט וכיוצא בזה, קטנות, ואז אבל, אז אנחנו כבר כן נתחשב בהסדרי שהות, ואז למשל אם הסדרי השהות הם חצי חצי, או 8-6 מה שנקרא, כלומר 8 ימים שמונה לילות אצל האישה, כן, מתוך 14, מתוך שבועיים, תמיד אנחנו מסתכלים מתוך שבועיים, ושישה לילות אצל הגבר, בסדר, אז כל זה ייכנס לתוך הנוסחה, ובעצם הגבר לא ישלם על הזמן שהם אצלו, וישלם רק יעזור מתי שהם אצל האישה, וככה ברוב המקרים יוצא משהו כבר יותר הגיוני, כאשר הילדים מעל גיל 6, עדיין המזונות שנקבעים, התחשב הבסיס הוא מאוד גבוה. כלומר, אם אנחנו אומרים, הצרכים או העלות של ילד היא מינימום 2,000 שקל בחודש. אבל זה ברור, נגיד ניקח משפחה, אם אני בא מיהודה ושומרון, משפחה דתית בהתנחלויות. אתה אומר, טוב, יש 5 ילדים. אם אני עכשיו אומר שהעלות, לפעמים לפני מחציות, כן? לפני הוצאות חינוך ורפואה, ולפני מדור, אני אומר זה 2,000 שקל לילד, אז גם אם אני מצמצם שיש לי כמה ילדים, אבל נגיד 7,000 שקל לילד, או 7,000 לכל הילדים, 6,000 לכל הילדים, לפעמים זה גובה המשכורת, אז עדיין, לפחות בעיניי, קבעו בעצם תחשיב מאוד מאוד גבוה, התחשיב הזה הוא מתאים לעשירונים העליונים, שבני הזוג מרוויחים 20,000 שקל בחודש, אפשר ללכת לתחשיבים כאלה, או ששני בני הזוג מרוויחים ביחד 10,000 או 12,000 שקלים על משרה מלאה, קשה מאוד להגיד שזה העלות, ובפועל זה מביא למציאות אבסורדית, זה מצד אחד. מצד שני, גם צריכים לזכור שבאמת, אנחנו מדברים על עשירונים תחתונים, ברגע שמפרקים את משק הבית, לא באמת יש לנו דרך לכלכל את כולם. כלומר, באמת, אם הוציאו עד עכשיו את הכל, אין לנו באמת דרך עכשיו, שיהיו עכשיו שני משקי בית על אותם משכורות, וזה קצת מציאות בלתי אפשרית. עכשיו אני, רגע, אני אבדוק בשבילכם מה קורה עם תמיר, לאן הוא נעלם לנו. נגמרה.
לגבי זה, אמרת ששליש מהאנשים מרוויחות יותר מהבעלים שלהם ב...
לפי הלשכה המרכזית, שוב, זה קצת נתונים לפני 10 שנים, היום אני חושב שהאחוז יותר גבוה, אבל הוא קצת מובד, כן, קרוב, בערך 30%, סליחה, ב-20 ומשהו אחוז בכלל האישה היא המפרנסת היחידה, יש עוד אחוז מכובד שהאישה היא המפרנסת העיקרית, כלומר היא מעריכה יותר מהבעל, וזה לפי מה שהיה לפני 10 שנים, שבדקנו את זה, זה היה, אני חושב, 36 או 37 אחוז ממשקי הבית בישראל, יש האישה מעריכה יותר מהגבר, אבל צריכים לזכור, שוב, זה כולל גם את הציבור החרדי, ששם אם אנחנו הולכים על הליטאים, אז הרבה פעמים, האישה היא זאת שעובדת והגבר לומד בכולל, וגם את הציבור הערבי, שגם שם יש הסדרים כאלה. אבל כן, זו הסטטיסטיקה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
וזה אותו כלל גם על מוזיקה, במשחק שאני עושה, אני במקרה של ניקור הורי, לגבי ניקור הורי.
ניכור הורי זו סוגיה שונה לגמרי, וכן, כלומר, היום גם אם האמא למשל עושה מבצעת ניכור הורי, עכשיו, ניכור הורי זה בעצם שמסיתים, מי שלא יודע, שמסיתים את הילדים נגד ההורי השני, אוקיי? למשל, אפשר להגיד, האבא יכול לבוא ולהגיד לילדים, כן, אמא שלכם בוגדת, אמא שלכם מכה, אמא שלכם, בעצם, במיוחד אם זה ילדים קטנים, אפשר גם להכניס להם מחשבות, כלומר, נכון שאבא יקע אותך, נכון שאבא נגע בכך וכך, נכון, או אבא מסוכן, אבא לא טוב, אבא זרק את אמא, אבא נטש אותך וכולי, ובעצם מרעילים את הילדים נגד בן הזוג השני, ובעצם גורמים לניכור בין הילד לבין ההורי השני, אוקיי? אז זה ניכור הורי. עכשיו, בניכור הורי עדיין, בתי המשפט, נגיד בשנתיים האחרונות, עד לפני שנתיים כמעט לא היו מטפלים בזה, לצערי הרב, בשנתיים האחרונות כן מאוד עלתה המודעות לסוגיה הזאת, ויש בתי משפט שמאוד פועלים בעניין הזה, עדיין זה לא השפיע על המזונות, למעט מקרים מאוד קיצוניים, כלומר, אם למשל, אם לא ידבר עם אבא שלו 5-6 שנים בכלל, וזה יהיה כתוצאה, לא כי האבא נטש את הילד, אלא כתוצאה מהסתה של האמא, וכי הילדה לא רוצה, והיא כבר גדולה, אז לפעמים יבואו בתי המשפט ויגידו, טוב, לגבי הילד הזה, אחרי כל כך הרבה זמן, פה אנחנו נוריד את המזונות. אבל זה מקרים מאוד מאוד קיצוניים צריכים להיות.
זאת הסנקציה היחידה?
מה זה?
זאת הסנקציה היחידה לניכור הורי?
יש.
אין תביעת נזיקין או משהו כזה, על איזשהו, לא יודע, נזק של נזק רגשי, עוגמת נפש, משהו לא יודע.
שוב, הניכור הורי בדרך כלל מתבצע מהצד של האמא. לא תמיד. לפעמים גם יש ניכור הורי מהצד של אבא. בדרך כלל זה מהצד של האמא, ובתי המשפט יותר זהירים במקרה הזה, מאוד מאוד נזהרים למשל לא להוציא ילדים מחזקת האמא, למרות שגם יש פסקי דין כאלה. אז יש מעט מאוד שופטים, שבמקרים קשים של ניכור הורי, יכולים להגיד למשל, אין בעיה, המשמורת הייתה עד היום אצל האמא, אני כסנקציה, או עד, זה לא כסנקציה, זה עד שהאמא תפסיק לנקר, או עד שהאמא תעשה כך וכך, אני מעביר את המשמורת לצד השני, מעביר את המשמורת לאבא.
אבל הילד כרגע שונא את האבא. אז אה? אפשר להעביר אותו אליי. אבל הילד כרגע לא רוצה לראות את האבא, לא רוצה לשמוע עליו.
בפועל מה שעושים, בפועל מה שעושים שוב, זה צריכים, אז לפעמים למשל עושים, בהתחלה יוצאים לחופשה, ביחד עם עובדת, אני הייתי פשוט מעורב באיזה מקרה, שהיה די חדשני וייחודי בזה, שניסו וזה דווקא הצליח בצורה מאוד יפה, שהלכו ביחד עם עובדים סוציאליים לצפון, לחופשה בצפון, האבא, הילד ו... עובדים סוציאליים, משם במשך סוף השבוע ועוד כמה ימים מתחילים לפשר ולגשר, ואז זה הולך. עכשיו, ניכור הורי זה לא חייב להיות כל כך קיצוני. כלומר, זה לא חייב להיות שיש נתק מוחלט, זה גם יכול להיות פשוט הרעלה של ההורה. כלומר, עדיין יש מפגשים, אבל הילד למשל אומר, לא, אני לא רוצה ללכת לראות. בפועל אפשר קצת להכריח אותו, הוא הולך לפעמים, או דברים כאלה ואחרים, כלומר, זה לא חייב להגיע עד המקרים הבאמת קיצוניים. אבל אז יש היום למשל בתי משפט שאומרים, טוב, כל פעם שהילד לא יגיע להסדרי השירות שלו אצל אבא, אז ישלמו 150 שקלים לקופה. עכשיו, זה לפעמים קצת בדיחה, וזה גם יהיה לקופה כאילו משותפת שתלך לטובת הילדים, אבל אלה כאילו סנקציות, כלומר מאוד מפחדים מהסנקציות האלה, כי למשל אתה אומר סנקציות כלכליות, אבל אנחנו בעיקרון טובת הילד. עכשיו, בסופו של דבר, הרבה פעמים ההסתכלות של בתי המשפט היא מה טובת הילד עכשיו. כלומר, למשל, אני אביא דוגמה קצת ממקרה אחר. אמא חטפה את הילדים וברחה איתם לחול, או גרו בתל אביב, לקחה את הילדים באמצע החופש הגדול, עכשיו לקחה אותם לאילת, רשמה אותם שם לבתי ספר באילת, בניגוד לדין, אבל זה מה שהיא עשתה. עכשיו, עד שתלך לבית משפט, עד שידונו, עד שזה, לפעמים תבוא עבודת סוציאלית, ויגידו לאמא לחזור, והאמא לא חוזרת. עכשיו, עברה כבר שנה וחצי. עכשיו, תבוא עובדת סוציאלית, בית המשפט ימנה עובדת סוציאלית שיגיד מה טובת הילדים, יגידו, טובת הילדים זה כמה שפחות זעזועים, לא, גם ככה כל המעברים קשים, כבר יש להם חברים חדשים, עכשיו לעקור אותם מאיפה שהם קשה, ולפעמים יגידו, טובת הילד זה להישאר במציאות שהוא נמצא בה. בכלל, אני לא מדבר בכלל עם הילדים, למשל, לקחו אותם לחול, חטפו אותם לחול. אוקיי? אז אני אומר, המציאות הזו מסוברת. עכשיו, אתה יכול להטיל סנקציות כלכליות, אבל גם את זה לא כל כך רוצים לעשות, כי אתה אומר, בסופו של דבר, כביכול, במי אתה פוגע, אז זה נכון, אתה תמיד תבוא, תגיד, סליחה, אתה פוגע בבן הזוג המנקר. יבוא בית המשפט, יגיד לך, נכון, אבל מי נפגע מזה גם? הילדים. כלומר, אם נגיד, עכשיו תגיד, טוב, כל פעם שהילד לא בא למפגש, 1,000 שקל קנס. אז בסופו של דבר, זה יפחיד מאוד את המזונות, או יצטרכו לשלם חזרה כאילו את כל הכספים, והכסף הזה בעצם יגרע מהילדים, אז יגידו, זה נוגד את עקרון טובת הילד, אז בפועל בית המשפט מאוד מאוד מבירים מהדברים האלה, אז יש מה לעשות, יש פתרונות, אבל בתי המשפט לא ממהרים להשתמש בהם. כן, אז זה תלוי קצת בשופט, יש שופטים שקצת יותר אמיצים, יש כאלה שאצלם, אין באמת מה לעשות עם תופעת הניכור ההורי, זה משתנה.
מה זה בכלל מושג טובת הילד בכללי? כי זה בכלל, בעניין פילוסופי זה יכול להפוך לנושא ארוך, ארוך, ארוך.
טובת הילד זה כמו האדם הסביר. זה מה בית המשפט חושב שטובת הילד. אוקיי? זה באמת נותן לבית המשפט מרחב גמישות מאוד מאוד גדול, כי הוא קובע מה זה טובת הילד. עכשיו זה קצת בצד המזלזל, כי באמת זה מה שעושים, כי אתה יכול לקבוע שטובת הילד עכשיו זה להישאר, למשל שחטפו אותו לאנגליה, אז להישאר באנגליה כי כבר יש לו שם חברים, ועכשיו כבר לנתק אותו זה נוגד את טובתו, אז באמת זה נותן לך מקום להגיד מה שאתה רוצה לגבי טובת הילד, אבל גם זה אומר, מעבר לזה שזה מדובר בעוד מושג שהסטורם שבית המשפט עושה בו ככל העולה על רוחו, זה אומר שהמיקוד שלנו עכשיו הוא הילד, כלומר, אני יכול תמיד על כל סוגיה להסתכל, נגיד על ניכור הורי או על הסדרי שירות, אני יכול להסתכל מכמה צדדים, אני יכול להגיד, בוא נראה מה טובת האבא, או מה הזכויות של האבא, האם לאבא יש זכות לראות את הילדים שלו, האם לסבא וסבתא יש זכות לראות את הילדים, האם לאמא, מה הזכויות של האמא, מה טובת האמא, ובית המשפט אומר לא, כל הסוגיות האלה הן נחמדות, הן טובות, אני לא דן בהן, אני המיקוד שלי הוא על הילד, אני רוצה לראות מה טובת הילד, עכשיו, אתה צודק, יוסי, אתה יכול להגיד, טובת הילד, זה למשל יישאר במקום שלו וכמה שפחות זעזועים וכמה שפחות לשנות את הסדרי השירות שיישאר בבית ספר. אתה יכול להגיד טובת הילד זה שיהיה לו קשר טוב עם שני ההורים. אז באמת זה קצת היום הגישה. אז פעם העובדים הסוציאליים שבפועל בתי המשפט ובתי הדין מאמצים ב-95%, 99% מאמפים את ההמצאות של העובדים הסוציאליים. הגישה הייתה טובת הילד, היה, אפילו יש פסקי דין שאומרים את זה, טובת הילד זה גזירה שווה לטובת האמא. למה? כי אם לאמא לא טוב, אז גם לילד לא יהיה טוב. אז כדי שלילד יהיה טוב, צריכים שהאמא תהיה מרוצה. אז למשל, בגלל זה, כדי שהאמא, ואם האמא לא רוצה להישאר בתל אביב, אלא רוצה עכשיו לעבור דירה לאילת, אז אני צריך לאפשר לה לעבור דירה לאילת, גם אם זה ינתק את הילדים מהאבא, למה? כי טובת הילד נגזרת מטובת האמא, כי כדי שהוא יהיה מושר, האמא צריכה להיות מושרת, והאמא לא רוצה להישאר בתל אביב, אלא רוצה לעבור למרכז, סליחה לאילת, אז זה מה שאנחנו צריכים לאפשר לה. היום כבר יותר נכנס, רוב השופטים היום, זה קצת הגישה, וגם אצל העובדים, העובדות הסוציאליות, בשמחתנו, זה התחיל להשתנות, שהם מסתכלים קצת אחרת, אומרים, טובת הילד, קודם כל, זה להיות בקשר טוב עם שני ההורים שלו. כי נעשו הרבה מחקרים שהראו שילדים שלא נמצאים בקשר עם שני ההורים, מצבם הרבה פחות טוב מאשר ילדים שנמצאים בקשר עם שני ההורים. אז בית המשפט יגיד, לא, קודם כל, טובת הילד זה להיות בקשר עם שני ההורים, ולכן, למשל, היום בהרבה מקרים לא יאפשרו לאמא או לאבא לעבור למקום רחוק שבעצם ינתק את הילדים ממנו או מההורה השני. רואים עוד שאלות?
עדיין זה נשמע יותר מדי גמיש ומפחיד.
זה עדיין גמיש ומפחיד, ולבתי המשפט, אם לבתי המשפט יש המון כוח, אז בבית המשפט לענייני משפחה יש להם עוד הרבה הרבה יותר כוח, השופט יכול לעשות כמעט ככל על אורחו, זה מהצד הלא טוב, מהצד הטוב אפשר להגיד של הסוגיה, אם יש מקום שאני רוצה, כן, קצת שיהיה יותר שיקול דעת לבית המשפט, אני חושב ששיקול הדעת שיש היום לבית המשפט הוא קצת מגזם, אבל זה כן דיני משפחה, כי דיני משפחה אתה, ברור לך שזה לא רק הסוגיה המשפטית, זה לא כמו סכסוך כלכלי שדפקת לי את האוטו, האם אני צריך לשלם לך עכשיו 1,000 שקל או 5,000 שקל, והאם אני אשם, או כי אתה עצרת עצירה פתאומית מדי, אולי אתה גם יש לך איזה אשם תורם לעניין הזה. ברור שדיני משפחה, אנחנו מדברים פה על סוגיות הרבה הרבה יותר רגישות, וגם סוגיות שבתי המשפט לא תמיד יכולים לפתור. כלומר, אנחנו רוצים שאנחנו באים לבית המשפט שיפתור את המחלוקות, לא באמת תמיד יש לו את הכלים. מצד שני, כן, לפעמים יש לו כלים, רק הוא צריך הרבה גמישות כדי להשתמש בהם. זה קשה, אבל זה ברור שבדיני משפחה חייבים קצת יותר מרחב שיקול דעת ממה שאני יכול לאפשר בסוגיות אזרחיות אחרות, בטח אם אני מדבר על סוגיות פליליות. ברור שבדיני משפחה אני צריך יותר רגישות וקצת גם יותר שיקול דעת. כן, אני לא הייתי רוצה שהכל באמת יהיה לפי נוסחה קבועה. אבא עשה ככה, אז כך וכך היא יגיע לו, או האמא עשתה כך וכך, אז מיד זה העונש או מיד זו הסנקציה. ברור שאנחנו חייבים להפיק פה שיקול דעת. אגב, בגלל זה בין היתר, נגיד אם אני, אם לי ולך יש סכסוך כלכלי, חוזר, אז, או אני תובע את תמיר עכשיו על משהו, על זה שהוא לא היה מספיק נחמד אליי וברח לי באמצע זום, אז אנחנו נגיע עכשיו לבית משפט אחד, ועוד שנתיים שיהיה לנו סכסוך ואני אגיש נגדו תביעה, אנחנו נגיע לבית משפט אחר. בדיני משפחה זה לא ככה. בדיני משפחה, once הגעת לבית, לשופט מסוים, או לבית דין מסוים, אתה תמשיך איתו עכשיו ל-20 שנה הקרובות, אוקיי? עד שהוא יפרוש. תמיד, גם אם עכשיו, אחרי 15 שנה, אתה תרצה לפתוח מחדש את נושא המזונות למשל, להפחית אותם, כי היה שינוי נסיבות מהותי, אתה תגיע לאותו שופט, או לאותה שופטת. אוקיי? הרוב זה שופטות היום אגב.
נראה לי, יש לי סוגיה כללית שמאוד, כאילו, מאוד מעצבנת. כאילו, נראה שכל ניסיון לחתוך את המשפחה לאינטרסים משפטיים הוא לא באמת עובד. השאלה יש איזושהי שיטה, אתה יודע, אני אגיד את זה כמילת קוד, שמרנית, כן לעשות את זה. יש איזושהי דרך לא משפטית של זכויות ואינטרסים וזה, אלא משהו, אתה יודע, שיש לזה מבט יותר הוליסטי על מה זה משפחה, ולא על מה זה חוזר לרכישת דירה. יש דבר כזה בעולם?
שישה תמשיך לזה, כי
אני יודע שהיום
מעבירים גם לבוררים, זאת אומרת, היום לדעתי יש הרבה בוררים שמתעסקים בעסק הזה, או מגשרים.
מעט מאוד בוררויות בדיני משפחה, הרבה יותר גישורים. נכון, בטח שהחוק היום מחייב לעשות קודם גישור, אז בפועל היום יותר מ-50% מהזוגות, או כ-50% מהזוגות מתגרשים, כאילו כבר באים עם הסכם גירושים מוכן לבית המשפט, אני בטח מעודד את זה, זה בטח הרבה יותר טוב. עכשיו, תמיד לשאלתך, לא מאוד, אוקיי? כלומר, ברגע שאני מגיע לבית משפט, בית משפט יש לו כלים משפטיים, והוא אמור לפסוק על פי כלים משפטיים. בית המשפט הוא לא פסיכולוג, והוא לא בא עכשיו לטיפול זוגי, אוקיי? לפעמים דיינים מנסים, אומרים, טוב, בואו, אל תתגרשו, בואו תנסו, אולי יש לו בית, בואו תלכו לטיפול זוגי, 3 חודשים, יפגש פה 3 חודשים, בית הדין ובית המשפט לא יכול לעשות את זה בעצמו, ובית המשפט, בסופו של דבר, הוא אמור להכריע בסוגיות משפטיות, על סמך כלים משפטיים, אין לו דרכים אחרות. זה נכון, וזה קצת מתחבר למה שאמרתי ליוסי מקודם, בית המשפט לענייני משפחה, וגם בית הדין הרבני, מבין שהוא לא רק בית משפט, הוא מבין שהוא עוסק פה בסוגיות גם מאוד רגישות, וגם שבסופו של דבר, אם אני ואתה רבים, אנחנו יכולים להיפרד. בסדר, אז סיימנו את הסכסוך וסלמת. בדיני משפחה, סיימת את זה שהילד בן 5, אבל עכשיו לפחות עוד 15 שנה, שני בני הזוג צריכים להיות בקשר, להמשיך לריב. וגם את זה בית המשפט לוקח פה בחשבון, שיש פה גם משחק חוזר, והליכים ארוכי טווח, אז הוא כן מנסה גם לשלב פה כלים שהם לאו דווקא הארדקור משפטיים. עכשיו,
אבל... לא, זה בדיוק התכוונתי. ברור לי שמשפחה זה לא חוזר לרכישת דירה.
זה לא כל כך, אבל... בתיאוריה, היום ספרים אקדמיים, זה התיאוריה ש... מדברים על משפחה כעל מארג של חוזים, וזה התיאוריה השולטת היום קצת. אבל בסדר.
כן, כנגד זה הרב חיים לבון יוצא. מה שאני אומר זה, אני... תראה, אין לי הרבה ידע היסטורי, אבל כשאני קורא ספרות רומנים רוסים מהמאה ה-19 או בכלל, אז הילדים הם רכוש של הגבר, הם פשוט של הגבר, ואם הוא רוצה לעזוב את אשתו, היא נשארת לבד, בלי ילדים, בלי מזונות, בלי כלום, הוא מגדל את הילדים עם כמובן אומנת או משהו כזה. אבל מצד שני, אני קורא ספרות רק של המעמד העליון, לא קורא ספרות של, אתה יודע, מעמד ביניים או אנשים עניים בעוד בין אותה תקופה. אז אין לי מושג מה קרה אז.
לא, זה ברור, פעם היה תפיסה בכלל שהילדים הם רכוש, ברור שהיום התפיסה הזאת לא קיימת במערב, בטח לא במדינת ישראל. אדרבה, הילד הוא כמובן ישות עצמית, בטח לא רכוש של ההורים שלו. יש עכשיו גם הצעת חוק שאני מקווה שלא תעבור, היא כבר עומדת כמה שנים על הפרק שב...
חוק הורים וילדיהם.
אה?
חוק הורים וילדיהם.
כן, שבכלל רוצה להעניק לילד מעמד, שבעצם אומרת שהיום כן ההורים הם האפוטרופסים של הילדים, כלומר ילד, לכאורה אין לו סמכות משפטית עצמאית עד שהוא מגיע לגיל 18, ולכן למשל אתה יכול לקפות על הילד שלך לעבור ניתוח, אתה יכול להחליט האם הוא מקבל חיסון או לא מקבל חיסון, אתה יכול להחליט גם אם הוא עושה ברית מילה, כלומר כל דבר רפואי וגם דברים אחרים, הצעת חוק הזאת היום של חוק הורים לילדים, היא רוצה לשנות קצת את המצב שכל פעם אתה תצטרך גם להתייעץ עם הילד ודברים אחרים, אז ברור שהילדים הם לא רכוש של ההורים, ברור גם שכן להורים הם האפוטרופסים ויש להם מידה של שליטה על הילדים, אבל עם השליטה גם באה אחריות, כלומר הם צריכים לדאוג לטובת הילדים. עכשיו אם אני, סליחה תמיר שאני חוזר, גם מה שאמיר אמר שאל מקודם לגבי הגישור, הגישור זה דבר מעולה בעיניי, הרבה פעמים מבחינת התוצאות הכלכליות שלו, הוא יהיה די דומה למה שאתה תשיג בבית משפט, כלומר, כשבני זוג הולכים לגישור, בטח אם הם הולכים עם עורכי דין, אבל גם אם הם לא הולכים עם עורכי דין, המגשר יודע מה פוסקים בבית המשפט, ברור, כל מסר מתן בגישור תמיד מתחיל מזה שאם אנחנו הולכים לבית משפט, מה כל אחד מהצדדים משיג. כלומר, המזונות שיקברו בגישור, גם אם לפעמים יותר נורמליים, הם פלוס מינוס בתוך הטווח של מה שבית המשפט עושה. כי תמיד כל צד יודע שאם הגישור...
כן, זה תשובה לאמיר. זה תשובה לאמיר.
מה? כן. מצד שני, בגלל יחסים ארוכי הטווח, חוץ מזה שכל צד, אני לא יודע, אני היום, שאני לוקח תיק בדיני משפחה, זה מתחיל ב-60-70 אלף שקל וצפונה, אוקיי? אז חוץ מהוצאה כלכלית, שזה על כל אחד מההורים, בטח אם אנחנו מדברים על... אחר כך על תביעות עתידיות, תשמרו את הכסף לילדים שלכם. מעבר לזה, בסכסוכים משפטיים, הרבה פעמים המתחים והיצרים בין בני הזוג מאוד מאוד מחריפים. עכשיו, מבחינתי זה הדבר העיקרי שטוב בגישור. אחד, זה הרבה יותר קצר. שתיים, לא מלכלכים אחד על השני, לא מוצאים את כל הג'ורה החוצה. כלומר, יש עכשיו תיק, יש לי עכשיו שני תיקים שיש בהם סוגיות של חברות וכו'. למשל, תיק אחד שיש לי, יש לי עכשיו דיון עוד 3 שבועות, שהגבר כל השנים מוציא משכורת לאשתו, והוא מיליונר, כלומר החברות שוות מיליונים, והיא רוצה חלק, עכשיו הוא כמובן לא מוכן לתת שום דבר, ואנחנו עכשיו חושפים את הדברים בבית המשפט, כלומר, הוא אומר, אם מרוויחה 15,000 שקל בחודש, אתה אומר, הוצאת לה משכורת פיקטיבית כל השנים האלה, ואז אני מוציא גם... לא, זה יותר מזה, זה יותר מזה, אני... כלומר, הוא טוען למשל שההכנסות שלו הם X, אני אומר, לא, צריכים לייחס לו את כל ההכנסות של החברה, למה? כי הוא מוציא משכורות לאחים שלו, הוא מוציא משכורות לדודים שלו, כלומר, אין לו כמעט הוצאות, אין לו משרדים לנקוב, בפועל הוא מוציא מלא משכורות, והכל חוזר אליו אחר כך במזומן. הוא מוציא משכורת של 15,000 שקל לאח שלו, שאח שלו עכשיו קונה רכב ב-150,000 שקל, וכמובן הוא זה שנוסע ברכב. כן, כלומר, הכל חוזר אליו, ואני רוצה לייחס את הכל אליו. עכשיו, ברור שאני פותח אחר כך את כל הדברים האלה בבית משפט, אם זה מגיע אחר כך לרשויות המס, הבן אדם אכל אותה. עכשיו באמת לטובת שני הצדדים, זה שהדבר הזה לא יחשף, כלומר, אני אומר, אם אני מסתכל, אני לא מדבר עכשיו על לטובת הכלל והציבור ושאנשים ישלמו מיסים, היה עדיף לו לשלם מזונות גבוהים, לשלם, כי אני טוען שהוא מרוויח 200,000 שקל בחודש, אז הוא צריך לשלם מזונות יותר גבוהים, בוא תשלם מזונות יותר גבוהים, בוא תשלם במקום לריב איתי, אתה רוצה לשלם 3,000, אני רוצה לשלם 5,000, תשלם את ה-5,000, ותשאר עם עוד 150,000, כי בסוף אם זה מתפוצץ וזה מגיע לרשויות המס, אתה תרוויח 100,000 שקל פחות בחודש, חוץ מזה שגם הליכים פליליים וכולי. כלומר, זה היה עדיף לכולם, אבל כשאנשים נלחמים, ועד הטונים עולים, ואז הם כבר, זה הופך להיות עמדה עקרונית, והוא עשה לי ככה, ואני לא אבטר, ואני אלחם עד הסוף, אתה תלחם עד הסוף, בסוף כולם מפסידים. כי זה נוגע לילדים, כלומר, בסופו של דבר אני אומר גם, מעבר לסיפורים האלה הכלכליים, אתה הולך אחר כך, אתם עכשיו מלחרי בגדבי, זה הנה צילומים, הנה פה, הנה שם, הטונים עולים ותמיד בכתבי טענות מלחלכים יותר, ואחר כך ואתה פוגש את בן הזוג שלך רק בבתי משפט, עם כל הטונים והעורכי דין יודעים גם ללבות יפה את הסכסוך, ואז, ואני לא מדבר בכלל, מה שקורה היום בחצי מה... יותר, סליחה, ב-80% מהתיקים, כן, שהאישה פתאום מגישה תלונות נגד הבעל, ומשטרה על אלימות, אלימות כלפי, אלימות כלפי הילדים.
80% מאיזה תיקים? מכל התיקים?
מגירושים, כן.
80%, שנייה, 80% מכל התיקים שמגיעים לבית משפט,
אין לי סכמה, זה נתון ששמעתי, סליחה, זה לא מדוע, אני אומר שוב, בחצי מהמקרים יש כן הסכמה ומגיעים להסכמה. אני אומר, בתיקים שמסלימים, תראה, היום זה כבר קצת פחות בשנתיים-שלוש האחרונות, כי כן, יש שופטים שכבר מתעצבנים, אבל פעם זה היה לא תומד, כלומר, ברמה שאתה, אישה מגיעה לייעוץ, לעורך דין, ייעוץ ראשוני, היא אומרת, אני רוצה לסיים את זה יפה, הוא אומר, למה לך? אני יכול להשיג לך הרבה יותר? בואי, אבל מפה דבר ראשון, אתה הולך לתחנת המשטרה להגיש תלונה. למה? כי קודם כל תלונה, אף שופט או אף שוטר, אף עובד סוציאלי, לא רוצה שעל שמו יירשם הרצח הבא או המכות הבאות, או שיהיה את התמונה שלו בעיתון, אז קודם כל צו הרחקה, או צו מניעה, אז קודם כל האבא, בוא, אתה תראה עכשיו את הילדים שלך, שנה וחצי, את הילדים רק במרכזי קשר, ופיקוח עובד סוציאלי ועם מצלמות, ואחר כך נראה, עכשיו אתם מבינים את התסכולים שזה יוצר לאבא, אז יש עובד אומרים, אם ככה, אז אני לא רואה בכלל את הילדים, וברור שזה, הנזק לילדים הוא עצום, אבל תחשבו גם מעבר לזה, מה זה גורם אחר כך לקשר בין בני הזוג, אחר כך הילד בן 5, אבל אתם צריכים עכשיו לגדל את הילד הזה ביחד, כביכול, עוד 15 שנה. עכשיו, ברור שזה מעלה את המתחים, ואז הוא יסרב גט, והוא אחר כך ינסה לדפוק אותה בכלכלי, במקום לעשות בגישור, שהוא יבין גם למשל שטוב לילדים לקבל מזונות גבוהים, כי הוא מרוויח הרבה וכולי. זה הכל הופך להיות עם הרבה אינטריגות, הרבה מאבקים, גם אם התוצאות בסוף על הנייר יכולות להיות אותו דבר, כמו שאני אשיג בגישור, בפועל הלכתי לבית המשפט, עשיתי מלחמות, היחסים מאוד מאוד אחורים, ועכשיו אני צריך להמשיך להתנהל עם הבן אדם הזה לעוד 15 שנים. אז בגלל זה אני מאוד 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 ממליץ על גישור תמיד. עורכי דין לא אוהבים את זה, כי בגישור, אם אני אעשה גישור לשניים, אז נגיד כל צד ישלם לי 500 שקל לשעה, 10, 8, 10 פגישות, אני מסיים הסכם, הם מסיימים את הכל 8,000, 10,000 שקל לשני בני הזוג, לעורכי דין זה מאוד לא משתלם, ביחס, אם הוא ייקח אותו לבית משפט, הוא יכול לקבל 100,000 שקל או יותר, אז עורכי דין לא אוהבים את זה, הם כן מעודדים הרבה פעמים ללכת לבית המשפט, תלוי כמה עורך הדין הוא ארגון, ברור שלבני הזוג מאוד מאוד עדיף להסכים לעשות את הדברים בגישור, אבל זה קשה, זה צריך, נגיד, סליחה, אבל זה מתאים לאנשים מרמה סוציו-אקונומית, או לא יודע איך להגיד את זה, זה מתאים לסוג אנשים מסוים, לא לכל הזוגות, זה מתאים באמת לזוגות שחבל על הזמן ואין בכלל איפה להתחיל לדבר, ואז אין ברירה, הולכים לבית משפט, אם אפשר, מאוד מאוד מומלץ ללכת לגישור.
מה התחושה שלך לגבי ההתאמה בין המציאות המשפטית למציאות העובדתית בשטח לפני גירושין? זאת אומרת, כמה אנשים באמת מדווחים אמת על מה שהיה בזמן נישואין, וכל הסיפור הזה בתרגום הזה של לטענות משפטיות?
יש פה כמה דברים. אחד, יש לעורכי דין. עכשיו, לצערי, עורכי דין לא משלמים מחיר על זה שהם משקרים בכתבי תביעה, לא מדבר עכשיו על תצהירים, אבל אנשים ממציאים סיפורים וכותבים מה שבא להם, זה גם מסלים את הדברים, ואנשים פתאום מקבל כתב תביעה שמספרים עליו סיפורי אלף לילה ולילה שהוא מכה והוא חליג והוא וכולי וכולי וכולי, זה מאוד קשה. זה מצד אחד. מה עוד פעם השאלה? אני החלטתי לדבר ואז נקטע לי עכשיו חוט המחשבה.
לא, השאלה היא פשוט לגבי התאמה בין תחס המציאות בשיטה שלפני, נגיד כמו שאמרת על האיש הזה, שמרוויח בעצם 100,000 שקל, אבל מוצאים משכורות לאלף בני דודים.
עכשיו,
אז יכול להיות כל דבר לגבי...
תראה, בכלל, כמו בכלל בבית המשפט, הרבה פעמים קשה לדעת מה המציאות. כלומר, בסופו של דבר יש טענות של צד אחד, יש טענות של הצד השני, יש קצת הוכחות, השופט או הדיין לא באמת יודעים מה באמת היה. זה דבר אחד. אז קשה באמת לדעת מה האמת. עכשיו, בני משפחה זה יותר מסובך, כי גם אם היו מקרים, כן, האמא באה ואומרת, הגבר אלים, הנה הוא צועק על הילדים, הנה הוא פעם נתן כף על הילד, עכשיו, אני הורה, אני משתדל לא להיות אלים, לא זה, קרה לי לא פעם ולא פעמיים, ותמיר יעיד עליי שהיה אצלי כמה פעמים בשבת, אני יודע לצעוק גם על הילדים שלי יפה מאוד. עכשיו, אתה, שאתה מוציא, שאתה מתאר מציאות כזאת בכתב תביעה, ואתה אומר, הנה, הוא אלים כי הוא צועק על הילדים, והנה כך וכך, הרבה פעמים לפני גירושים אז כבר מתחילים להקליט, ואתה מביא את המנילים, וככה. עכשיו, זה הרבה פעמים להוציא את המציאות מההקשר. עכשיו, אתה שומע סתם, אם אני, תמיר, אני אתפוס אותך עכשיו צועק על הילד שלך, רק אקליט את הקטע הזה, אני אשמיע את זה למישהו בחוץ, זה נשמע היום. נשמע היום בנורא. ואתה אומר, מי זה הבן אדם הזה? עכשיו, אבל לא רואים את כל הטיפול שלך השוטף, אתה לא רואה שהיית איתו 10 שעות לפני זה, שיחקת איתו, היית אבא נהדר, וקרה איזה משהו, וצעקת עכשיו, כי הוא הרביץ לאחות הקטנה שלו. ואתה רוצה לחנך אותו. כשאתה מוציא את זה מההקשר, כשאתה מוציא את זה מהקונטקט, ואתה מציג את זה ככה לבית משפט, אז גם אם זה נכון, אבל הרבה פעמים, אני לא יכול להגיד שזה באמת משקף את המציאות. ואז מה קורה? אתה מגיע עם כזה דבר, ואתה אומר, הנה, הבן אדם מסוכן, הנה, ואז התחלנו שוב עם המרכזי קשר, ובואו נוציא צו הגנה, ופה ושם, וזה מנסים בזכות זה להגיע להסדרים אחרים, להסדרי שירות.
לא, אז אני באמת, שוב, אני חוזר כאילו לאותה שאלה, האם יש מודל שהוא לא של התערבות אינטנסיבית של עובדות סוציאליות, אתם יש מודל קהילתי שיכול לעבוד. הנה, אתה אומר אצל החרדים, לגבר החרדי, יש כל אינטרס לא להתגרש, לאישה חרדית יש כל אינטרס כאילו כל להתגרש, כי היא כאילו המפרנסת העיקרית, וגם ככה תקבל עוד כסף מהבעל, מה אכפת לה, ואף על פי כן, גם לא מתגרשים כל כך הרבה.
אצל קהילות חרדיות מסוימות, זה תלוי איזה קהילה חרדית אתה מדבר, אבל דווקא אצל החרדים הם לא מגיעים הרבה פעמים לבתי הדין הממלכתיים, יש שם לחץ חברתי מאוד מאוד גדול, הם סוגרים את זה בתוך הקהילה, בתי דין פרטיים, פנימיים, וקיצור, המציאות בחלקים מהחברה החרדית, הם...
אתה יודע מה, אני אשאל את השאלה אחרת, אני אשאל את השאלה אחרת. אני אומר שכאילו, כרגע, בסדר, המשפט...
אתה גם אומר, יש אינטרס, כמו שאמרתי לך מקודם, בפועל תמיד יורדים ברמת חיים. גם אם אתה אומר הגבר נפגע הרבה פעמים יותר, ברור שגם האישה נפגעת. אוקיי? אבל זה נכון שהיום רוב תיקי הגירושים מהנשים פותחות, כי הגבר לא משתלם לו בכלל, והאישה אומרת, טוב, כבר לא נחמד לי איתו, אני יכולה קצת לסבול ושווה לי להתגרש. אוקיי? אז...
למרות שהיא לא מבינה עד כמה זה פוגע גם בה, למרות שזה פוגע בעתיד
פחות. אגב, זה עוד משהו שכדאי, לפעמים גם גישור, זה בכלל, זה המצאה שלי. אגב, לא פעם ולא פעמיים שהגיעו אליי לקוחות, אומרים לי, אני רוצה להתגרש, אומר, אין בעיה, אם תרצה אני גם אייצג אותך, תיקח בחשבון את המחיר, אבל מעבר לזה גם תדע למה אתה נכנס. כי אדם חושב שפתאום הוא יהיה גבר, יתגרש עכשיו בין 30, אז פתאום יהיה רווק מבוקש ויחזור לחיי הרווקות, הוא לא מבין את המחירים האישיים, המשפחתיים, הנפשיים, שגירושים גורמים, אז אני מנסה לפעמים חצי שעה, לפעמים 40 דקות, פשוט מספר לו את כל מה שהוא יעבור, מעבר לשנה וחצי, שנתיים שהוא יריב בבתי משפט, אבל זה משנה את החיים, ולפעמים הוא אומר, טוב, נחשוב על זה עוד פעם, טוב, בוא, אולי ננסה ללכת לטיפול זוגי, ולא לפרק כל כך מהר את החבילה, לא רק כי זה ערך המשפחה וכולי, אלא כי באמת המחיר האישי והנפשי והחברתי שזה גובה מהבן אדם באופן אישי, הוא יכול להיות מאוד מאוד קשה. במיוחד שאתה מפרק, אתה לא תמיד יודע גם לצפות את הכל. לפעמים התוצאות עוד הרבה יותר קשות ממה שאתה חושב. אתה אומר, בסדר, אני אשלם את 5,000 שקל האלה. ואתה לא יודע שגם יכול להיות מצב שאתה לא תראה יותר את הילדים שלך, כי העלילו עליך עלילה או משהו כזה ואחר. אז...
כן, האמת היא, כאילו, המצב שאחר לקרות זה, אני חושב שזה, שוב, אם אנחנו קצת מכסים פה שמרנות, זה שהמציאות תמיד יכולה להידרדר או להפוך את ממש כמו גיהנום, במיוחד אם אתה הולך למסלול שהוא מלא 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 קשיים וחוסר שיתוף פעולה. זאת אומרת, אתה הולך מראש לאיזשהו מצב של כמעט מלחמה, או חשש למלחמה, אז אל תופתע שזה יהפוך להיות מלחמה, והכל דרדר מהר יותר ממה שאתה יכול לחשוב.
מהצד השני, גם צריך לדעת שהרבה פעמים אין ברירה. כלומר, לפעמים באמת, צריכים לפרק את החבילה, ולפעמים עדיף לפרק אותה שיש שני ילדים, ולא לחכות שיהיו 5 ילדים, ואז לפרק את החבילה. כלומר, זה, עכשיו, אני גם תמיד אומר, אני לא פסיכולוג, אני גם לא מטפל זוגי, אני גם לא רב, אני עורך דין, ועבודה, אני מתפרנס מזה שאנשים גם מתגרשים. אז אני לא בא עכשיו, אני לא בא לעשות טיפול זוגי, אני כן אומר, אבל אם יש אופציה שלא לפרק, ואולי ללכת לטיפול, לפעמים באמת היחסים בערי שיקום, לפעמים היה איזה מאורע, או סתם זה יידרדר, ואנשים, לפעמים הפתרון הקל זה להתגרש, כי אתה אומר, אין לי כוח, ואז שאתה מבין מה המחירים שאתה משלם אם אתה מתגרש, אז אתה אומר, טוב, אולי נמצא את עצמות נפש כדי באמת לעבוד על הזוגיות, ובאמת לחזור לשלום ואחווה ביחד. כלומר, לא רק מהשפה לחוץ, בסדר, אין ברירה, בוא נחיה ביחד, אלא באמת לעבוד על הזוגיות, לשפר אותה ולהמשיך ביחד. זה לא קורה היום, שוב, זה תלוי בציבורים, זה קורה פחות, כי אנשים, הרבה פעמים שאנשים מגיעים אליך, הם כבר אחרי ההחלטה. לא תמיד, לפעמים באים להתייעצות ואומרים, זה גם תלוי אם זה הגבר או האישה, כלומר, תלוי באיזה שלב הם הגיעו אליך, אבל לפעמים אחרי שבן אדם כבר הגיע שהוא מנוי וגמור שהוא רוצה להתגרש, היום הרבה פעמים קשה מאוד להחזיר את זה אחורה. אז אני בדרך כלל, השאלה הראשונה שלי זה האם אתה בטוח. אוקיי? קודם כל זה אם אתה בטוח. אם אתה שומע שהוא רק 90% בטוח, אתה אומר, או, בסדר, אז בוא נדבר רגע על ה-10%, ותבין קודם כל מה המחירים, ואחר כך תחליט, תקבל החלטה סופית.
קח בחשבון שאם החוק נגד אלימות כלכלית יעבור, אז כל התיקים, מה שהיה פעם אלימות במשפחה, יהפך מהר מאוד לאלימות כלכלית, כי זה הרבה יותר קל יהיה, לתבוע נגד אלימות כלכלית, ואם אתה מדבר על זה שגם יהיה את החוק הזה שמפריד את האחריות ההורית על הילדים, יש מצב שגם הם ידברו על אלימות כלכלית, את אחד מההורים. אז יהיה הרבה הרבה יותר כבד העניין הזה.
כן, תראה, היום ראיתי פסק דין לא מזמן, בשבועות האחרונים, שילד טבע את אמא שלו על הזנחת וזכה ב1.5 מיליון שקל, כי נקשה אותו, אבל הבן אדם באמת במצב פסיכיאטרי קשה מאוד מהדבר הזה, זאת אומרת, גם היום יש לפעמים, אבל זה צריכים להיות מקרים מאוד מאוד קיצוניים, שאפשר להגיש תביעות נזיקין נגד אחד ההורים, זה לא דבר נפוץ, אבל זה נכון, תראה, גם כל החוק הזה של אלימות כלכלית, או כל ההצעות שעומדות על הפרק, גם מאוד מאוד תלוי בפרשנות שבית המשפט ייתן. כלומר, יש פעמים שבאמת יש, אני לא אוהב להשתמש במונח אלימות בהקשרים האלה, כן, אבל אני כבר נתקלתי במקרים שאחד מבני הזוג באמת שולט באופן מלא בכל הדברים, והבן זוג השני, לפעמים זה הגבר, לפעמים האישה, צריך לבקש שני כיס, צריך לבקש רשות, גם לפעמים הוא המכניס העיקרי, הוא צריך לבקש רשות עכשיו לקנות ארטיק. מצד שני, אתה אומר, סליחה, אז תתגרש, או תצא, מה אתה נשאר בזוגיות כזאת? מה אתה בא עכשיו
אחרי שנים ובא אחורה? הוא פשוט עוזב, נכון.
נכון. עכשיו, המציאות, אתה יודע, יותר מורכבת ממה שאנחנו מתארים פה, כלומר, אנחנו יכולים כל מציאות להגיד מה המקרים שזה אבסורדי בהם, ומה המקרים שבגללם חשבו על זה. אני מסכים איתך ששתי החוקים האלה הם חוקים רעים.
באופן כללי, מציאות מורכבת לא נפתרת על ידי חוקים, אלא בדיוק איפה, חוקים מרכיבים אותם עוד יותר, עושות יותר מורכבת. להפך, בישראל צריך לדלל חוקים, זאת הבעיה בישראל. יש אובר חקיקה לכל דבר. אז מציאות מורכבת נפתרת על ידי לדעתי.
נכון, זה מצד אחד, מצד שני, זה ברור שסוגיות כאלה של דיני משפחה בסופו של דבר שמערבים ילדים, שאתה, מישהו צריך להכריע בהם. כלומר, וגם, תראה, פה אנחנו, להפך, לפעמים, גם פה יש הרבה פעמים כל דעלים גבר, וזה לא טוב. כלומר, מה שתיאר מקודם, לא יודע, שני בני הזוג גרים עכשיו בתל אביב, ופתאום האישה מחליטה שהיא לוקחת את הילדים ועוברת לאילת. זה אומר שאבא לא יראה את הילדים שלו, הוא יראה אותם 3 פעמים בשנה. אתה חייב להסדיר את זה בחוק, אתה חייב שיהיה לך תרופה משפטית מהירה לסיטואציות כאלה. אתה לא יכול להגיד, טוב, אין חוק, בואו ניקח אותם לגישור. כי בגישור, או בטיפול זוגי, או משהו אחר, במשפחתי, הצד החזק תמיד מנצח. כי הוא אומר, לא בא לי. אתה צריך להתפשר אותו, והוא הצד החזק. כי הוא מחזיק בילדים, או הצד השני מחזיק בכסף, הוא יכול להחנוק את הצד השני. אתה חייב לתת פתרונות משפטיים לדברים האלה. אני מסכים שמקרים שאפשר לסיים את זה בגישור, בלי להגיע לבית משפט, זה עדיף. אבל אתה חייב שגם תהיה לך הסדרה של הדבר הזה בחקיקה. בחקיקה, דרך בית המשפט, דרך בית הדין, לא משנה מה, אבל זה לא משהו שאתה יכול רק להשאיר למציאות בשטח, אוקיי? מצד שני, שאני לא רוצה שבתי המשפט ייכנסו עכשיו לכל סיטואציה, כלומר, בתי המשפט ושופטים יש להם לפעמים איזה מודל זוגי, במציאות יותר מורכבת, ומשפחות יותר מורכבות, ובני זוג מורכבים, זה ברור שאני לא רוצה עכשיו להכניס את בתי המשפט לחיים הזוגיים ולחיי המשפחה של כל בית, של כל משק בית, של כל בית, אלא אם כן מקרים קיצוניים. כלומר, אני מסכים איתך כלומר, היום, בטח לפי הפסיקה, אסור בכלל להרביץ לילדים, אני לא רוצה שעכשיו על כל כפה או מכה ביד שהורה נותן לילד שבתי המשפט ייכנסו, זה ברור, וגם, האמת גם בתי המשפט מבינים את זה, בתי המשפט, אבל מצד שני ברור שנגיד על אלימות קשה, אתה גם אתה תסכים שצריכים להתערב, כלומר זה לא משהו שאתה יכול לפתור דרך הקהילה, אם אבא עכשיו נותן מכות לילד שלו ושובר לו את הגולגולת או שובר לו יד וכו', בהתקף זר, או ממש מתרגל, אתה רוצה
למדינה בפנים. אבל אתה לא צריך חקיקה מיוחדת, יש פה גם חוק קיים. זה חוק קיים.
רגע, אמיר.
שלום, תודה רבה, תמיר, כבוד גדול. תודה רבה, אדון ברלינר. שאלה וחצי יותר נכון. אוקיי, אז דבר ראשון, אני קצת קראתי, בטח בגץ הבוגדת, כולנו יודעים עליו, נראה לי פחות או יותר, יש כאילו תקדימים ערכיים, ואתה הזכרת גם את זה שבתי הדין הרבניים הרבה פעמים שופטים לפי הדין האזרחי. אז השאלה הראשונה היא, מה הטעם בבתי הדין הרבניים בשלב הזה? אני לא אומר את זה כמבקר שלהם, אני דווקא בעד שהדברים יהיו יותר לפי הדעת, אבל מה הטעם כרגע באנשים האלה? הם די קונוסים מבחינתי, אני לא מבין מה הטעם בהם. אם אתה יכול להסביר, אני אשמח. זאת אומרת, סירסו אותם, בוא נודה. אז מה העניין? זה א', שתיים, לגבי הסיפור שהזכרת, על האישה שמרוויחה 50 והגבר שמרוויח 8, לכאורה, אם אנחנו בעד שוויון, קרי דברים כאלה, והשוויון הוא גם, יש בו איזשהו יסוד כלכלי, האם אין כאן איזושהי אמירה של בית הדין החילוני, על זה שכושר ההשתכרות הפוטנציאלי של גבר, הוא אפריורית עליון על זה של נקבה? וזה שתי דברים שרציתי תגובתך ומענה לגביהם. תודה.
הסירוס כביכול שנעשה להם הוא בעיקר בתחום המזונות. כי החוק, זה עוד חוק מנדטורי, כן? זה פקודה מנדטורית, אבל הפקודה אומרת מפורש ש, שבתי הדין מותר להם למסוג בכל ענייני מעמד האישי, ומעמד האישי קבוע בדבר המלך במועצה, כן? זה שוב חקיקה מנדטורית, זה כולל גם מזונות. בית המשפט בא ואמר לו, מה זה מזונות? בפועל, רק בהסכמה, ברור שזה נוגד את לשון החוק, זה המקום העיקרי שסירסו באמת את בית הדין. כלומר, אמרו לבית הדין, למרות שהחוק אומר שאתה יכול לפסוק במזונות, אני אומר, אתה לא יכול לפסוק במזונות, בדיני מזונות, אלה הם כן שני הצדדים מסכימים, באים אליך בהסכמה. אז זה אפשר לדבר על באמת סירוס בניגוד לחוק. הדבר שיש אתה מדבר עליו זה בעצם, אפשר להגיד, ההכפפה לבגץ, אוקיי? שבעצם בית הדין הרבני לפי החוק לא כפוף לבית המשפט העליון, הוא ערכאה עצמאית שלא כפופה, אבל כמו שבגץ עשה להקות אחרות כמו בית הדין לעבודה, שגם לכאורה לא כפוף לבגץ, בגץ בא ואומר, אני בעצם ערכאת השיפוט העליונה, אז נכון שאתה לא יכול להגיש ערעור לבית המשפט העליון, אבל אתה יכול לפנות, להגיש עתירה נגד בית הדין הרבני לבית המשפט העליון, וזה מה שהיה בבגץ הבוגדת, ובעוד בערך 50 בגצים שמגישים בשנה, שרובם הגדול נדחה. אז זה קצת הפפה, אבל פה זה לא שונה קצת ממה שיש לך עם ערכאות אחרות. גם בית המשפט לענייני משפחה כפוף לבית המשפט העליון. אוקיי? וגם בית המשפט לענייני משפחה, למרות שבית המשפט העליון אומר, לפסוק במזונות בצורה מסוימת, הוא פוסק בצורה אחרת, כי בפועל רוב התיקים אין כסף להגיע, ובית המשפט העליון לא ידון בהם. בפועל, שוב, זה לא שונה מיחסים אחרים שיש בין בית המשפט העליון לערכאות נמוכות יותר, שבעיקרון הפסיקה שלה מחייבת, בעיקרון השופטים ישרים קו, בפועל הרבה פעמים הם עושים קצת מה שבא להם, בזה בית הדין הרבני לא שונה פה מבית המשפט לענייני משפחה, בכפיפות שלו לבית המשפט העליון. עכשיו אתה שואל למה בכלל צריך אותם? א', מי אמר שצריך? כלומר, אתה צריך אותם בטח בדבר אחד שזה ענייני נישואים וגירושים. כלומר, בכל זאת האוכלוסייה הדתית בארץ היא גבוהה, גם אם לא הדתית, גם המסורתית, נגיד הציבור הגדול, נגיד לפחות אני מעריך, כן, 80-85% מהציבור היהודי בישראל רוצה להתחתן לפי ההלכה היהודית. אוקיי? כלומר, גם אם יש כאלה שרוצים שיהיה פה גם נישואים אזרחיים, ברור ש-80% מהיהודים רוצים להתחתן לפי ההלכה היהודית, זה אומר גם להתגרש לפי ההלכה היהודית, ואת זה אתה יכול רק בבית דין רבני. בית משפט אזרחי אין לו אופציה, אין לו אפשרות לפי ההלכה היהודית לגרש, ואז כשאתה רוצה, כשאזרחים רוצים...
לא, אבל... אל תענה כעורך דין. הוא שואל אותך מה צריך את המבחנה הערכית.
אני לא עונה כעורך דין. אני אומר, אני כאזרח, אני רוצה את האופציה להתחתן, ואני רוצה גם את האופציה להתגרש לפי ההלכה היהודית. ואם אני רוצה להתגרש לפי ההלכה היהודית, אני חייב שיהיה לי בית דין רבני. כי גם אם החוק יבוא ויגיד לי, טוב, בית המשפט יכול לגרש, אבל לפי ההלכה היהודית, אז לי כאזרח זה לא עוזר. כי אני, מבחינת סט הערכים שלי ומבחינת האמונה שלי, בית המשפט, גם אם הוא יגיד לי שאני מגורש, לפי ההלכה היהודית אני לא מגורש, אז אני חייב את בית הדין הרבני. אז לפחות לסוגיית הנישואים והגירושים, ברור שאני חייב את בית הדין הרבני. עכשיו השאלה, הוא נעלם לנו.
כן, זה מוקלט, למזלנו.
אבל סוגיות אחרות, באמת זה שאלה ערכית, ולא בטוח שצריך. אגב, אני יכול גם להגיד את זה על הצעת ההפוך. לא בטוח שצריך את בית המשפט לענייני משפחה. עם כל הביקורות, הנה, הוא חוזר. אז שנייה נחכה לו, כן? תשובה בשבילו. יר, נעלמת לנו לרגע. אני אומר...
בסדר, היינו בעניין של... שאמרת לי, למה הוא יעיל בכל זאת, למה צריך אותו?
לא, אז אני אומר, קודם כל, לסוגיית הנישואים והגירושין, אתה חייב אותו גם מבחינה חברתית, כיוון שרוב רובו של הציבור היהודי בישראל רוצה להתחתן, ויותר מכך רוצה להתגרש לפי ההלכה היהודית. אז, ולפי ההלכה היהודית אתה לא יכול להתגרש בלי הבית דין, ולכן אתה חייב לפחות לעניין הגירושין, אתה חייב את הבית דין. עכשיו השאלה, מה עם חלוקת רכוש, מה עם מזונות, מה עם משמורת וכו', שמה, נכון, אתה לא באמת חייב אותו, אתה לא באמת חייב את בית הדין, כמו שאגב אתה לא באמת חייב את בית המשפט לענייני משפחה, אתה חייב שיהיה לך איזושהי ערכאה שיפוטית. עכשיו, בתי הדין, יש לי ביקורת קשה עליהם, בהרבה סוגיות, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, אני חושב שיש שינוי מאוד לטובה, אני חושב שהחיסרון המרכזי היום, וגם זה מתחיל להשתנות, במיוחד אם זה דיינים, דתיים לאומיים, הרבה פעמים היום כבר יש להם יותר השכלה משפטית, אני חושב שהם צריכים השכלה משפטית כללית, לא רק ללמוד את אבן העזר, אלא כן גם להכיר את החוק ואת הפסיקה של, של בתי המשפט, אני חושב שזה יועיל להם ויעשה טוב, טוב לכולנו. אני לא בטוח שהפסיקות שלהם יותר, יותר גרועות מאשר פסיקות של, של בית המשפט לענייני משפחה. ב-95% מהמקרים, אתה תצא עם תוצאה זהה או כמעט זהה, בין אם תגיע לבית המשפט לענייני משפחה, או בין אם תגיע לבית הדין הרבני, אתה תקבל כמעט את אותה תוצאה במזונות, כמעט את אותה תוצאה בחלוקות רכוש, אותו דבר במשמות. יש קצת הבדלים, אתה יודע, אם יש עכשיו שני בני זוג דתיים, חרדים, ועכשיו האישה פתאום החליטה שהיא חילוניה לגמרי וכולי, ברור שאם אתה תגיע לבית דין רבני, זה ישפיע קצת יותר על הסדר השיעוד, אבל שוב, 90-95% מהמקרים, אני מדבר על ה-20 שנים האחרונות, התוצאה תהיה זהה או כמעט זהה. בגלל זה גם ירד מאוד המתח בין, שהיה פעם בין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני משפחה, כי בפועל בתי הדין די שרוקב עם, עם בתי המשפט לענייני משפחה. עכשיו, מבחינת תיאורטית, מה שאתה שואל, באמת לא חייבים את שניהם. אוקיי? כלומר, גם שבית המשפט צריכים גם לחלק בין הערכאה שפוסקת, שיש להם שתי ערכאות, בית משפט ובית דין, לבין לפי איזה הלכה, לפי איזה דין הם פוסקים. אוקיי? כלומר, שבית הדין היום דן במשמורת או בחלוקת רכוש, הוא לא עושה את זה לפי ההלכה היהודית. הוא לפעמים מאתר את זה קצת בפסוקים, מביא גם את השולחן ערוך בפועל, הוא פוסק לפי החוק האזרחי. אותו דבר בית המשפט לענייני משפחה. שבית המשפט לענייני משפחה דן היום במזונות, בין אם זה מזונות אישה, בין אם זה מזונות ילדים, הוא עושה את זה לפי ההלכה היהודית. אז אתה שואל למה צריך את בית הדין הרבני, ברוב הסוגיות לא צריך אותו, אבל אני יכול גם להגיד את אותו דבר על בית המשפט לענייני משפחה. הייתי יכול להסתפק גם בבית הדין הרבני. אגב, בית המשפט לענייני משפחה הוקם רק בשנת, אני לא זוכר, בשנות ה-90 או משהו כזה, לפני זה זה היה הולך, היה הולך למחוזים. כלומר, הוא יחסית, במשך עשרות שנים לא היה פה בית המשפט לענייני משפחה, היה הולך למחוזים, אחרי זה הקימו בית המשפט לענייני משפחה.
זה מתחבר לשאלה השנייה בעצם. דיברנו על גבר שעושה 8, אישה עושה 50, אוקיי? אתה רוצה להגיד לי שבנושא הזה בעצם לרבנים אין שום כוח, ולכן אין לי שום תמריץ להתחתן ברבנות כיהודי.
אני אומר לך שגם שני דברים. אני אומר לך שגם בבית המשפט התוצאה שלך תהיה זהה. אוקיי? זה לא משנה אם תלך לבית דין רבני או לבית משפט דין המשפחה. שוב, היום זה קצת שונה. תגיד, אם הילד בן 3, אם
הילד בן 3. לא. חס וחלק, לא. כי במשך 2000 שנים, אם אישה הייתה מרוויחה פי 6 כסף יותר מגבר, בשום פנים ואופן בית המשפט לא היה פוסק שהגבר צריך לשלם לה את כל משכורתו כמזונות?
יפה, שנייה. אני יכול להביא לך היום פסיקות של בתי המשפט לענייני משפחה, החילונים, האזרחים. הפסיקות הדרסטיות יותר הן דווקא של בית המשפט לענייני משפחה. אני יכול להביא לך פסק דין שהאישה מרוויחה 16,000 שקל בחודש, בנוסף יש לה שתי בירות בבעלותה שמכניסות השכירות כל חודש, משמורת משותפת לחלוטין, 50% אצל הגבר, 50% אצל האישה, הסדרי השירות. הגבר מרוויח 8,000, פסקו לו 7,500 שקל מזונות. זה בית המשפט, לא בשנייה, לא בית הדין הרבני.
גבר מקרה אחר. איזה רב במדינה דבר כזה?
מה?
איזה רב במדינה שלך היה מרשה דבר כזה? חוץ מכל מיני מושחתים.
אני יכול להביא לך שמות, אני לא רוצה להביא לך שמות, אבל גם הרבני.
אולי כמה שסניקים, בסדר.
לא, דווקא שסניקים לא, אבל כן. אבל גם הרבני וגם בתי המשפט יכולים לפסוק את זה. שוב, היום המציאות קצת השתנתה, מעל בלי 6, זה יהיה קצת שונה. עכשיו, נוצר עיוות, אני אחזור קצת קודם, כי אתה דיברת מה היה עכשיו במשך 2000 שנה. עכשיו, מה שהיה כל השנים, הבעיה שנוצר במדינת ישראל זה קצת עירוב של מין, שאינו במינו. לקחו חלק מההלכה היהודית, חלק מהחוק האזרחי, ועשו איזה מישהו שאמרו אותו, מזונות ילדים לפי ההלכה היהודית, משמורת לפי החוק האזרחי, חלוקת רכוש, פעם היה כל דיין היה הולך, או שופט היה הולך לפי הדין שלו, היום רק לפי החוק האזרחי, ובפועל זה יצר מערכת משפט, או מערכת דין מאוד מאוד לא קוהרנטית. ולמה? כי ההלכה היהודית הייתה לא שוויונית במובן הזה שהגבר היה יוצא עם הכל, אבל מצד שני גם הייתה עליו כל האחריות, כן? אפשר להגיד כמו קיבוץ. הוא היה מקבל כל הרכוש, אם האישה הייתה עובדת, הגבר היה מקבל את הדבר הזה, אם האישה הייתה מכנסה כן, נכסי מלוג, הייתה מכניסה רכוש, אז הוא היה נהנה מהפירות כל זמן הנישואים. הגבר היה צובר, היה בעצם, הכל היה מגיע אליו, מצד שני, כל האחריות הייתה עליו. כל האחריות הייתה עליו, ממילא הוא גם היה צריך לפרנס באופן מלא את הילדים, וגם לתת מזונות אישה. מה קרה היום במדינת ישראל? אמרו, טוב, את החלק הזה של המזונות ילדים, שזה, לפי ההלכה היהודית, זה השאירו. אבל את הדברים האחרים ביטלו. אז אם בהלכה היהודית אמרו, טוב, הרכוש הולך לגבר, והגבר גם נושא בכל האחריות הכלכלית, אז היום אומרים, רכוש חצי חצי, ועדיין הגבר נושא ברכוש, בכל הדברים, בכל האחריות הכלכלית, אבל זה לא, זה לא בתי הדין עשו. זה גם בתי המשפט עשו. זה המחוקק עשה. המחוקק קבע שהחלוקה תהיה, בעצם מי אמר שפוסקים מזונות לפי ההלכה היהודית? זה המחוקק אמר. אוקיי? אז המחוקק אמר חלוקת רכוש חצי חצי, והמחוקק אמר, מזונות ילדים, אנחנו נמשיך לפי ההלכה היהודית. ויצאו משמש כזה, שיוצר מערכת דינים מאוד מאוד לא קוהרנטית, שיוצא אותנו את כל הכשלים שיש
לנו. זה למה אני אומר, 2000 שנה לא היה מצב שגבר יוצא עם איקס מינוס כסף, והוא צריך לשלם איקס פלוס. אז לא היה דבר כזה. אז רב שפוסק דבר כזה הוא טמבל. סליחה, הוא טמבל, הוא לא רב, הוא פשוט טמבל, אם הוא לא קולט את המציאות האמפירית סביבו, שאתה לא יכול להמשיך לפסוק, כאילו הגבר יוצא עם הכל.
אני לא אחלוק עליך בזה, ואני אעביר את אותה ביקורת גם על השופטים בבית המשפט, לענייני משפחה.
אז זה מחזיר אותנו למה
שאתה... אבל גם מי שאחראי על המציאות הזאת, זה לא רק השופטים ולא רק הדיינים, זה גם המחוקק. כי מי שבסופו של דבר גם יצר את הדבר הזה, גם עליו יש אחריות. אז זה נכון שאני בעצם טוען היום שאתה צריך לפרש את הדין היהודי, את ההלכה היהודית, באופן שיתאים למציאות הכלכלית. את המזונות הילדים אתה צריך להתאים, ואתה לא יכול להישאר עם התפיסה של מה היו המזונות לפני 50 שנה, אתה צריך להתאים את זה. וברור שאמרים טוב, פעם, ברור שכל האחריות הכלכלית, כלומר רק הגבר נושא במזונות הילדים. בסדר, אבל אישה פעם לא הרוויחה. וברור שכל הנושא של מזונות ילדים זה הכל תקנות, זה לא הלכה למשה מסיני. כן, יש מחלוקת לגבי, בסדר, אבל אתה, ברור שזה כל הנושאים הכלכליים, אתה יכול לתקן תקנות חדשות, אתה צריך להתאים את זה למציאות הקיימת, וזה ברור שצריך לעשות, אז ברור שיש לי ביקורת פה גם על הרבנים, כלומר גם על הדיינים, וגם על בית המשפט לענייני משפחה. מעבר לזה, גם יש אחריות למחוקק, שקבע לנו כזה משמע של דינים לא הגיוני, ולא מסדיר את הסוגיה. אבל שוב, הדיינים פה לא יותר אשמים מבתי המשפט לענייני משפחה, להפך, מי שהתוו את ה... תראה, מה שקרה בפועל, זה שבתי המשפט הם יותר חזקים מבתי הדין, אוקיי? ואתה רואה גם שבגלל זה, בתי המשפט, לפעמים יש מרות סמכויות, בית המשפט, בפועל בית המשפט יותר חזק. בפועל, מי שהתווה את סכומי המזונות, את הפסיקה של המזונות, היו בתי המשפט, ובתי הדין הרבניים פשוט ישרו איתם קו. ישרו איתם קו כי הם ידעו שאחרת יפקו להם ואחרת זה, והם יפסידו בקו מול בית המשפט, הם פשוט ישרו קו עם בית המשפט. יכול להגיד, יש אחריות לדיינים, למה אתם פוסקים בניגוד לילדים או בניגוד למה שאתם רוצים, זה ביקורת נכונה, אני לא הולך להתווכח איתה, אבל גם במציאות הפוליטית ושמני אדם שמיישרים קו עם בתי המשפט, גם את זה אתה יכול להבין, והביקורת צריכה גם להיות על בתי המשפט. אני לא מוריד אחריות לדיינים.
אני רק אגיד, אני חושב שהמשפט, אני לא מכיר במשפט הישראלי בכלל, אני חושב שזה משפט גויים, אבל זו דעתי האישית, אני פשוט אומר, בהקשר הנוכחי, קל וחומר, כאילו שאנחנו רואים מה עושים לאנשים. אז תודה על
הסוגיה ההלכתית, אני לא אכנס איתך לסוגיה ההלכתית הזאת, אבל בפועל זה לא משנה, כי אם אתה אזרח ישראלי ואתה גר פה, בפועל זה הדין שחל עליך, בין אם אתה רוצה ובין אם לא.
אני גם יכול להגיד שאני לא מכיר. אני יכול לנסות לכפות אותו עליי, אני פועל לפי החוק האלוהי, החוק הטבעי, ואני חושב שבתי המשפט היהודים הם סוג של אינסקציה, הישראלים.
אני יכול להגיד שאתה פועל לפי ההלכה היהודית, ואם אתה תראה המלאקי ותחליט פתאום שהיום המלאקי זה מישהו אחר, אז אתה תרצח אותו, ועדיין יכניס אותך, ישפטו אותך ויכניס אותך לרצח לכלא. אתה לא חייב להכיר כדי שזה יחול עליך. שוב, השאלה מי החזק, אתה כאזרח, אתה יותר חלש מהמנגנונים של המדינה, אתה יכול לנסות לשנות בבחירות או בדרכים אחרות לשנות את החוק, או לשנות את שיטת המשטר, או לשנות את כל הדין. כרגע אנחנו דנים פה כרגע למציאות שיש...
לא, אני רק אומר שלא תחשוב שאני מחפש את הדיינים או את הרבנים.
לא, אני פשוט, תראה, שוב, אני יש לי ביקורת קשה על בתי הדין, אני לא מתבייש להגיד אותה, כן? אני חושב שבתי הדין בהרבה דברים, שוב, לא כל הדיינים, אבל דיינים שונים, יש להם פסיקות בעיניים מאוד בעייתיות. אני מוכן, אני מקבל את האמירה הזאת. רק אומר שלא, לפעמים יש איזו אופנה כזאת לתקוף את בתי הדין, ואומר באותה מידה אפשר לתקוף את בתי המשפט, כלומר, המערכת המשפטית בסוגיות האלה היא הבעייתית, זה לא הדיינים הם הבעייתים או בתי הדין, מערכת המשפט בהקשר הזה, או הדין שנוצר ויצרו, הוא זה שבעייתי ואותו צריכים לשנות.
תודה רבה על התשובה המדהימה. סליחה שאיבדתי שם שתונות, אני פשוט חשבתי שכאילו, לא יודע, אתה כאילו מסנגר עליהם, והייתי כזה, רגע, לא. אבל סליחה, כן.
אני, יש לי ביקורת חריפה עליהם, אני, תראה, אני הגישה שלי הרבה פעמים הרבה יותר פרגמטית, אתה יודע, יש כאלה אומרים, טוב, צריכים להרוס את בית המשפט, עכשיו, אני אומר, האנרכיה גם לא טובה לנו, אני אומר, לפעמים, את המציאות המקולקלת, ותראה, בעצם, אני עכשיו שעה וחצי מדבר על כל הכשלים, על כל הבעיות, קשה להגיד שאני בא לסנגר על המערכת, על בתי הדין או על בתי המשפט, יש לי ביקורת קשה, אני כן חושב ש עדיף את המערכת הזאת מאשר כלום, ואני חושב שצריכים לתקן את המערכת ולשפר אותה, ולא לבטל אותה ולעשות מערכת חדשה. עכשיו, תגיד שלבטל, לגרום הסמכויות של הדיינים בסוגיות שונות, אני לא, זה כבר דיון אחר.
האמת היא, אתה יודע, כמו שאומר הרבה מורענים, אני שמח, אני הייתי שמח לסיים בנימה אופטימית, אבל זה לא המצב.
לא, יש נימה אופטימית. קודם כל, בשנים האחרונות, מאז ב-99, יש שינוי. יש שינוי, אז אני אומר, יש שינוי במזונות. יש אפילו, היו עכשיו כמה פסיקות שאומרים שאפילו הכילו את ההלכה החדשה של בית המשפט העליון גם על ילדים פחות מגיל 6. כלומר, הם לא אומרים את זה על השולחן, הם אומרים, צריכים להתחשב בזה. כלומר, יש שינוי קצת של המערכת. יש שינוי, ב-20 שנים האחרונות, תראו, פעם לפני 20 שנה, הילדים היו הולכים אוטומטית עם האמא, לא משנה באיזה מצב. היום, רוב השופטים, ברירת המחדל שלהם תהיה משמעות משותפת. אפילו היום כבר לא משתמשים כל כך במנח משמעות, אבל הסדרי שהות שווים. עכשיו, זה לטובת הגר, זה גם הרבה פעמים לטובת הילדים, כי פעם גם היה מציאות שאבות פשוט היו מגרשים, אז לא היו בקשר יותר מילדים, עכשיו זה גם מטיל עליהם אחריות. כל נושא של ניכור הורי שעולה ובתי המשפט סוף סוף מתחילים לתת לו יחס ומתחילים להכיר בבעיה הזאת. יש שינויים שהם גם לטובה, יש, אתם מדברים על הצעות חוק שבאספקטים מסוימים גוררים אותנו אחורה, או לצדדים שליליים, אבל זה ברור שגם יש הרבה סוגיות שבהן יש התקדמות והמצב משתפר. אני לא מאוד פסימי, כלומר, אני חושב שמערכת המשפט בהרבה סוגיות משתפרת. יש תפיסות, אפשר להגיד, פרוגרסיביות בכל נושא של מה, שהזכויות של הילד וכולי, שהם אולי שליליות, אבל זה לאו דווקא מערכת המשפט בהקשר של דיני משפחה, אני לא חושב שהיא מדרדרת, להפך. אני הייתי שמח שהשינויים יהיו יותר מהירים, יותר דרסטיים, אבל אני לא יכול להגיד שאנחנו הולפים אחורה, להפך. אני חושב שאנחנו כן צועדים קדימה, אם נסתכל על המגמה הכללית.
הכוונה שלי כזאת, יש יותר גירושים, פחות אנשים מתחתנים ו... בתי המשפט משתלטים על עוד חלקות טובות.
בתי המשפט אולי, בתי המשפט אולי לא הולכים אחורה, אבל ערך המשפחה הולך אחורה, זה מה שהוא מתכוון.
כן, ולכן יותר אנשים יחוו את הסיטואציות האלה. יש יותר אנשים בסוף, גם הסיטואציה יותר טובה בתחום דיני המשפחה, אז יש יותר אנשים שיחוו את הדבר הרע הזה שנקרא גירושים.
תראה, אני הסתכלתי סטטיסטיקות, אני חושב שב-20 שנה האחרונות, לא היה שינוי מאוד גדול, אני לא זוכר אם זה 10 שנים או 20 שנה, אני יכול לבדוק, לא היה שינוי גדול במספר המתגרשים בשנה בישראל, לפני 20 שנה או 10 שנים עבדנו על 10,000 בשנה.
לא, אני אראה מה, שנייה.
10,000 איש בשנה, רגע, ולמרות שהאוכלוסייה גדלה, כלומר, עכשיו מדברים הרבה פעמים על האחוז המתגרשים, אומרים שליש, חצי, גם זה צריכים לקחת בערבון, כלומר צריכים לראות את זה יותר טוב, שוב, אני לא בקיא בסטטיסטיקה, זה לא הנושא שעסקתי בו, אבל גם צריכים לקחת בחשבון שחלק מהסטטיסטיקות, או חלק מהנתונים, הם קצת מעוותים, כי למשל, כי לוקחים כל מיני זוגות שהגיעו פה בעלייה מרוסיה, או שלא התחתנו בארץ, אבל כן רק מתגרשים בארץ, ואז פתאום היחס בין כמות החתונות לכמות הגירושים בשנה, היחס קופץ, אבל לא לוקחים בחשבון שהזוגות האלה בעצם עלו לארץ ולא התחתנו פה. אז אני אומר, צריכים, גם שמביאים כל מיני מחקרים או כל מיני סטטיסטיקות, צריכים קצת להיזהר. בפועל מדובר בארץ על, היום בערך על 11.5 אלף זוגות שמתגרשים בשנה. אני ברור שמצב משפחה בארץ לא טוב, הוא הרבה יותר טוב ממה שקורה באירופה. גם יש חברות היום שנעשות ציבורים בחברה הישראלית, יש ציבורים שלא מתחתנים בכלל מצד אחד, אבל ברור שיש גם ציבורים שנעשים יותר ויותר מסורתיים, או שערך המשפחה יש בהם עדיין מאוד חשוב, וזה שיש מאבק רעיונות ומאבק ערכי, זה לא חדש תחום בני המשפחה, זה בכל נושאים תמיד שאתה עוסק בהם בפודקאסט שלך, אז ברור שהוא גם משפיע פה, ברור שהמצב שלנו, לפי דעתי, לפחות בתחום של הערך המשפחה, מסתכל על החברה הישראלית כולה, הוא יותר טוב ממה שקיים בעולם המערבי.
כן, הרב צהר אדם פשוט אומר, הדברים שאתה מעלה, כל הטעונים שאתה מעלה, זה פשוט כי אחוז יותר נמוך מהציבור בכלל מתחתן, ולכן מי שמתחתן זה מראש זוגות יותר טוב, יותר כאילו שהם מחפשים משפחה, עשירונים יותר גבוהים, בלה בלה בלה, ואז משם, כלומר, אחוז גירושי נשמר אותו אחוז, או כמות הגירושי נשמר די דומה, אבל פחות אנשים מתחתנים מראש, זאת אומרת, זה הדבר המרכזי.
אני בטח לא אתווכח עם הרב חיים נבון, הוא בטח מכיר את הסוגיות האלה יותר טוב ממני.
לא, פשוט זה נתונים.
מה שאני יודע, כלומר, כן אני יודע שגיל הנישואים מתאחר. אני כן חושב שהיום עדיין רוב רובו של הציבור, יש חלקים בציבור שיגידו, אנחנו לא מתחתנים, או אנחנו רוצים חתונה אזרחית יותר של קפסי לכנות, ויש, כמובן יש כאלה שיגידו שהם לא מתחתנים, אני חושב שהם עדיין אחוז קטן. כלומר, כן, יש היום החברה הישראלית מתחתנת יותר מאוחר, גם אצל דתיים, גם אצל חילונים, אבל אני חושב שעדיין רוב גדול של הציבור עדיין מתחתן בשלב כלשהו. כלומר, אם הוא בזוגיות. כלומר, האחוז שלא מתחתן מבחינה עקרונית, הוא עדיין מאוד קטן בחברה הישראלית.
לא עקרונית, פשוט זה פחות האתוס, אתה יודע, אם פעם שאלו בן אדם, מה אתה תעשה עוד 10 שנים, אני אתחתן, אין משפחה, אני לא יודע, אקנה וילה, אז היום הוא יגיד, לא יודע, קריירה, שאתה בא, מה המשפחה? שוב, זה לא כל צעיר ישראלי, אני מדבר איתך על מגמה.
ברור שגם לא, שלא צריך לשמוע מדברי שאני לא חושב שיש בעיה, אני מאוד חושב שערך המשפחה נמצא בירידה, אני מאוד חושב שצריכים לחזק את המשפחה, ואני חושב שזה יכול לפתור הרבה בעיות שיש בתחום דיני המשפחה, בין אם זה שלא יגרשו כל כך הרבה, בין אם זה שגם מתגרשים יש יותר כבוד ויותר יודעים שיש פה גם אבא וגם אמא, וששניהם אחראים על הילדים, וזה גם יכול לפתור הרבה בעיות. אני מסכים, אז שזה יש את הפודקאסט שלך, שצריכים לחזק את ערכי המשפחה וערכים שמרניים יותר. עד רבה.
אמן ואמן. תודה רבה, דוד.
תודה לך.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.